הישר מאולפני פרוקאסט, צבע אדום, הפודקאסט של אוהדי הפועל תל אביב.
הלו, התחלנו.
מה אתה רוצה?
רגע.
עכשיו, שכל אחד יגיע אבל עם ה... ואז ננגן, כי יש איתנו, עכשיו בגלל הגיוס, אז יש איתנו גם תזמורת בלייב שמלווה את הפוד. אני, אל תצפו שאני אדבר פה היום כי אני אורח.
טוב, אז הגענו שוב להקליט, אנחנו בפרק 189.
190
לדעתי. 190?
כן,
אוקיי.
ציון דרך.
ציון דרך, ללא ספק, עגול. טוב, אז מי איתנו באולפן, איתי גלון, שמעתם מה העניינים?
תשמע, לא יכול להיות יותר טוב.
תלחץ לו, תציג אותו ותהיה. איתי גלון, קבלו אותו.
ברור.
יערה איתנו גם כאן.
שלום. וואי, יש עד ממש.
כן,
שומעים גרוע. אבל בסדר, שטויות, מה אכפת לנו?
קודם כל בוא נסייג, הפרק הזה הוא בספק.
לא התפרסם.
אתה בספק כבר משהו כמו 70-80 פרקים פה, אז...
אז חי איתנו שיציג את עצמו, קבלו.
טוב, אביב, על מה מדברים?
טוב, אנחנו עם פרק כדורסל כאן בהרכב מיוחד, נקרא לזה ככה. רגע, בוא נסדר פה את ה... ככה, נראה לי.
זה לא יעלה לאוויר, הדבר הזה.
אנשים שמו כסף, השקיעו, זה...
ובסוף סאוד יותר גרוע. זה פרק כדורסל, זה פרק כדורסל בהרכב מיוחד, כי זה בשיטת ה-2+2. כי שניים שמבינים כדורסל ויודעים על מה הם מדברים, ויערה ואני.
נכון.
אז אנחנו נרים לכם, או ננקח אחריכם, או תגידו מה אתם רוצים שיקרה.
לא, אנחנו מרחיבים כאן את הקולות ואת הדעות.
תראה, יש לנו עונה ארוכה. וכמו שג'קובן נח נגד גליל, כי אנחנו שומרים אותו לוונציה, אז רביב השבוע נח.
רביב לא נח, אני אגיד לך, רביב היום הם בשני משפחתי. הם כולם בוונזיז עם התמונה של קייס גאנם. יש להם וונזיז כזה של קייס גאנם, הם מזמינים פיצות ורואים את המשחק עם נס ציונה בשידור חוזר ביוטיוב.
זה יכול להיות מושלם אם היית אומר שלומי אזולאי. איך נפלת על קייס גאנם עכשיו?
כי רביב לא במידות של שלומי אזולאי. שלומי אזולאי הוא יותר...
הוא יעשה את זה במידות שלו.
אבל לא, את אומרת שלומי אזולאי, ואני רואה את שניהם, תראי אותם, הם שניהם מתקפלים מרוב הצבים.
מי זה, הוא יודע לשחק סנטר?
הוא יותר... לא חשוב. טוב, אז אביב יציג את הליינאפ, כי אני אפילו לא יודע לקרוא את המילים.
לא, למה? דווקא דברים שאתה אמור ככה לדעת, בטח אחרי שראית את כל השבועות האחרונים, את המשחקים האחרונים, אפילו היית באלת, כן?
כן.
קבל חטחת על זה, מה שאת חי...
שמעתי את ה... בגלל שאי אפשר היה לקנות כרטיסים, לא היה כרטיסים לועדי הפועל, אפשר היה לקנות רק דרך לאן ונגמרו, אז הלכתי לאולם שעה וחצי לפני המשחק לקנות כרטיסים לילדים. ושמעתי את התדריך שההבטחה נתנה שהראש מערך ההבטחה נתן לסדרנים. הוא אומר, יבואו לפה הפועל תל אביב, הם משוגעים, הם מחפשים לעשות פרובוקציות, והם יחפשו להכניס לפה זיקוקים ואבוקות ותשיב.
לקחו קשה את האירוע.
ממש, לא, זה היה תדריך של כאילו הם יוצאים למבצע, וואו, זה היה מדהים. אבל בסדר, נו יאללה.
טוב, אנחנו נדבר על הפועל תל אביב לקראת שבוע גדול, שמינית גמר יורו קאפ נגד ונציה ביום רביעי, זו הסיבה שבאמת לשמה התכנסנו כאן, אבל גם נדבר כמובן על הניצחון שלנו נגד גליל בבית, גם משחק שראית איתה ויש לך לא מעט תובנות עליהן. נעשה פינת סל, פינת אופנה, מיוחדת לכדורסל, עם שני שחקנים שישבו על הספסל על אזרחי שבהחלט מצדיקים התייחסות, ואולי גם עוד מישהו שמסתובב ככה בטבעת של האולם שמצדיק התייחסות למשהו לובש, שיערה תרחיב על זה אחר כך. ניתן את הרנט הגדול של איתי, ובעצם נדבר על הרכות הזאת שיש להפועל תל אביב השנה, וכמובן נעשה את ההכנה המתבקשת לוונציה, נדבר גם קצת כללי על המפגש הזה, המשמעויות שלו, החשיבות שלו שהיא ברורה, אבל איך אנחנו בעצם יכולים לנצח גם מבחינה מקצועית, ובסוף אולי נתייחס לאלו שאינם, אבל בוא נתחיל עם הסיכום הזה של לסכם את גליל. חי, איך זה היה מהמעקה של שער 2?
עוד משחק קלאסי של הפועל תל אביב של השנה, באים, רכים בהתחלה, נכנסים לבור הקבוע של 10 פיגור, מחליטים שרוצים לנצח ומנצחים. בסוף זה כמו כפתור כזה של הפועל תל אביב.
אבל תגיד, בדרך כלל, עוד פעם, אני באמת, אני, כל מה שאני אומר פה, אני רוצה לעשות
דיסקליימר.
אני מאז, באמת, מאז אוסישקין לא היה לי עונה שלמה של כדורסל. פה משחק, שם משחק. אבל זה היה מסוג המשחקים, שהיו כל מיני משחקים שחפרנו לעצמנו בור, ובסוף ניצחנו. אבל גם כשניצחנו, תחילת אמצע הרבע השלישי, תחילת רבע רביעי, נתנו איזה ריצה וזה נגמר. ודווקא פה, זה לא היה רחוק מזה שאתה נורא רוצה לנצח, אבל אתה לא תהיה מסוגל, כי זה לא היה כזה ברור.
היו כמה משחקים כאלה השנה, שידעת לתת את הפרס ולברוח, והיו גם המון משחקים כמו עכשיו, בעונה כל כך ארוכה של כמה, אנחנו כבר על זה, 40 משחקים השנה.
כולל אירופה לדעתי יותר ב-40.
לדעתי אתה לא יכול לצפות מהם לרסק כל משחק. בסוף אין לך את העומק שיש אצל מכבי תל אביב, ומבחינתי זה לגמרי מתקבל על הדעת. אני חושב שאתה די קשה איתם.
קודם כל, לא, אני לא קשה. קודם כל, הם כבר בניצחון שביעי או שמיני רצוף, אז אין מה להיות קשה עם אף אחד, כי הם מנצחים. מה שכן, אתה יודע, אמר פעם, לא זוכר מי, אבל בטח איזה מאמן מכללות, שאמר, אין יום רע בהגנה. אין דבר כזה. עכשיו, בשביל הגנה, אתה לא צריך מאמן, או תרגילים, או אתה צריך פשוט רגליים חזקות, רגליים וראש חזקים. ופה היה נראה, נגיד, אני כל הזמן השנה מסתכל על הפועל ירושלים. כי הפועל ירושלים של השנה זה הפועל תל אביב של השנות ה-90. של רלף וצביקה ויאיר שרון אימן אפילו פעם. קבוצה שאתה עובר את החצי באוסישקין, אתה מתחבק. קבוצה שהיו קולים נגד המעט מאוד נקודות. ואני קולט זה לא שהם לא רוצים, אבל לא יודע, זה נראה כאילו שהם סומכים על תראה, קודם כל מקרה ומנפורד עוד פעם ניצחו לך את המשחק בשבת, והם כרגיל, הם סומכים על אחד מהם שייתן את השלושה מטר מעבר לקו, או את האנד וואן בכניסה עם הזה, וזה ככה נראה, אבל זה לא נראה שאתה, אפרופו מה שאביב אמר, ונציה, ואחר כך בדלונה, מי זה אחרי ונציה?
בדלונה.
וגרנד קנריה. אבל זה כאילו אתה מגיע לזמן שאתה צריך להתחיל להרביץ מכות רצח. ואני לא רואה את זה קורה.
יגיע השלב, אתה תצטרך להתחיל להרביץ מכות רצח.
אתה תצטרך להביא יותר אינטנסיביות בהגנה, זה אין ספק. אני פשוט חושב שאתה לא תהפוך להיות קבוצה שאתה לא, אם לא היית עד עכשיו בקבוצה הזאת, אתה לא תשתנה הרבה. לדעתי נבנתה כאן קבוצה עונה שמנצחת משחקים על התקפה, לא על הגנה. ותשמע, כולנו רגילים.
וכמו ביתר כדורסל, יש לנו אספריה, ניקולסקו ושואה.
לא, אבל גם תראה, אנחנו רגילים באופן היסטורי, שאתה יודע, ה-DNA של הקבוצות של הפועל תל אביב, זה סוג אחר, אני לא אוהב כל כך את הביטוי DNA, אבל זה מתבקש כשאתה נזכר בקבוצות שהיו לנו, קבוצות הגדולות, זה הקבוצות של כדורסל קשוח, אגרסיבי, מרפקים, נשיכות, צריטות, אתה יודע, הגנה של קילרים, כזו ש, אתה יודע, הגנה כזאת שעוצרת את מכבי הגדולה ב-2003-2004, על סל שדה אחד, כל הרבע השלישי, ב-25 הפרש הגדול. ופתאום השנה, אתה מגיע לדרייבין, ויש קבוצה אחרת לגמרי, איך רביב אוהב לקרוא לזה? הוא הרלם גלובטרוטרס, נכון? מדבר ככה. אז אתה כאילו מגיע לראות הפועל תל אביב, אתה נכנס לדרייבין, אתה מכיר את כל הפרצופים שסביבך, אתה יושב תמיד באותו מקום, על הפרקט רצים שחקנים בגופיות אדומות, כל הסצנה הזאת היא מאוד מוכרת לך, אבל על המשחק יש כדורסל אחר. והאופי של הקבוצה הזאת, כאילו, זה מרגיש זר, אתה מבין? זה כאילו מוכר וזר בו זמנית. אז אני מבין למה כשאתה רואה הפועל תל אביב כזאת, זה מרגיש פתאום מאיים, מרתיע, אתה יודע, פרויד אמר, דיבר על העל ביתי, כן? על משהו מוכר וזר לך בו זמנית. אז זה הגיוני בסך הכל, נכון, ירה?
כן, כן.
מאשרת לנו פה.
תקשיב, יש פה שני פסיכואנליטיקנים בפודקאסט מוסל. לא, אבל יכול להתחרות בזה.
תראה, זה הגיוני בסוף שזה מרגיש לך מוזר הדבר הזה. אבל על הדרך הזאת אמרנו.
זה לא מוזר, אני אגיד לך למה. גם נגד גליל וגם נגד אלת שבוע קודם, וגם נגד, מי זה, הרצליה נדמה לי שבוע קודם, אתה רואה שפתאום הם נכנסים לאיזה, יש להם איזה 6-7-8 דקות שהם שומרים כמו חיות. שאתה רואה עזרה, ואתה רואה חילופים אוטומטיים, ואתה רואה שאי אפשר להיכנס לצבע, ואתה רואה יותר מפעם אחת שעון 24 של היריבה. ואני אומר לעצמי, יש כזה כישרון בהתקפה, למה לא...
אני חושב שאנחנו, כשאנחנו רוצים לשמור, יש דקות כשאתה רואה אותנו שומרים באמת, שמרנו טוב לדעתי במשחק נגד גליל, זה אולי לא התבטא בקשיחות מתחת לסל, אבל אם נלך רגע למספרים ודברים כאלה, שאולי קצת יעזרו להמחיש את מה שאני מדבר עליו, רגע, אני אמצא את זה.
בשביל הריבאונדים ששם הם לקחו לנו על הראש, אני לא בטוח שצריך סטטיסטיקה, אני עוד זוכר את זה.
כן, אבל בסוף עשינו במשחק הזה 29 נקודות מאיבודים, שזה בעצם 8 חטיפות שהיו לנו ו6 בלוקים. בסוף זה מספרים מצוינים, זה אומר שההגנה שלך עשתה נקודות, שזה כל מה שאתה רוצה בעצם שיקרה מההגנה, הגנה אקטיבית, יוזמת, שתעשה דברים כאלה.
אז למה זה נראה רך?
אני אגיד לך מה אני חושבת. אני חושבת ש... יש, אני... טוב, זה ישמע ממש מוגזם, אבל אני חושבת שיש פה איזושהי נוסחת דראפיץ' מעצבנת כזאת. לי מרגיש שאנחנו עולים כל פעם, ורבע ראשון, רבע שני, אנחנו בניסוי וטעייה, נראה מה הולך, וזה וזה, ואז אנחנו מתעצבנים, אנחנו מגיעים ל-10 פרש, זה, כולם נראים רכים, כולם נראים לא טוב, ואז איפשהו באמצע מהחצית לרבע הרביעי, אנחנו מתחילים להבין מה צריך מהמשחק הזה, ואנחנו מתחילים להתעורר ומנצחים את זה בסוף ברגע האחרון. וזה משהו שבעיניי מעצבן, כי יש קבוצות כמו, אני לא יודעת איך ונציה, אבל שאני יותר חוששת לבוא מולם ככה, בלי, בתחושה של אין שום אסטרטגיה שעומדת מראש, שהמאמן שלי לא בא ומכין את הקבוצה מראש, אלא הוא עושה כזה התאמות תוך כדי לפי מה זה, וזה הרבה יותר קל בכדורסל, כי אתה מוציא, אתה מכניס, אתה מוציא, אתה מכניס, אבל אני באמת שואלת אתכם, אי אפשר לעשות את הדבר הזה מראש, למה אנחנו צריכים להגיע לזה?
אני אגיד לך מה, עוד משתנה שאתה צריך לקחת פה בחשבון, זה שאתה הגעת למשחק שהוא, אני לא רוצה להגיד לזרוק, אבל משחק שאתה בא עם איזושהי הגבלת דקות, ולא זורק את משחקים, אבל אתה בא באיזשהו מוד אחר, טיפה יותר רגוע.
אני רוצה לחשוב שאנחנו אולי לא בסגל, ולא מספיק ארוכים, ולא מספיק יקרים, כמו הפועל ירושלים ומכבי תל אביב. אבל אני רוצה לחשוב שיש מספיק שחקנים בשביל אינטנסיביות של 30 דקות של שאתה סומך על ההתקפה שלך, כי באמת יש לך שמה אינסוף אופציות התקפיות, ואז הגנה במשך איזשהו זמן, הגנה חזקה, לעשות פער של 10-12 נקודות ולשייט עד סוף המשחק.
אני חושב שאנחנו בעונה כל כך עמוסה, ואנחנו לא רגילים לזה, והשחקנים שלנו הם לא חבר'ה צעירים, וזה מתחבר יותר למה שיערה אומרת, שאנחנו מתעוררים כאילו מאוחר באמצע משחק, ולא פותחים אותו, ומתחילים להסתדר ברבע השלישי, ברבע הרביעי, זה... אתם לא יודעים כמה זה נשמע כמו משחקי NBA, מה שאתם מדברים עכשיו. אני לא משווה את עצמנו לקבוצת NBA, אבל פתאום גדלנו בכמות משחקים כזאת.
זה בצורה... מה שדיברתי עליו בהתחלה, עונה של 40 משחקים, יש גם נפילות, יש גם רגעים, שזה לא יהיה מ-0 ל-100. אתה תהיה על 50 כל הדרך וזה יספיק.
בוא נגיד שאנחנו יכולים לילל עד מחר, בינתיים הם לא מפסיקים לנצח, אז אין הרבה מה להגיד.
אתם רוצים שנדבר על שחקנים קצת?
כן.
טוב, בוא נתחיל עם המשחק שלו, עשה את זה בענק, כאילו שוב פעם, זה גם כבר כמה שבועות שהוא כל כך דומיננטי ומחזיק אותנו, וזה ג'ורדן מקריי, חי.
כן, תשמע, זה...
אני מאוהב בו.
לא, עזוב מאוהב, הוא גם נראה... הוא גם נראה שהוא ממש שמח לשחק בהפועל. זה נראה שהוא ממש שמח, תשמע, הוא כזה, הוא כל הזמן עם אנרגיות.
הוא שמח לשחק, נקודה. אתה רואה את האמוציות שלו.
איפה הוא שיחק בשנה שעברה? זה תומר גינת?
עם תומר בפריז.
הוא באמת אוהב כדורסל, הוא בולר. אתה ממש רואה אותו כשהוא...
בן כמה הוא?
32.
ויש לו איזה קריירת NBA מאחוריו?
אני אומר אלוף NBA, אנשים אומרים לי שלא, אבל אני אומר שחמש דקות במשחק זה חמש דקות יותר ממני.
וואלה.
עם קליבלנד.
אוקיי. דיברתם על זה, נכון. עכשיו אני נזכר.
היצר התחרותי שלו זה משהו שבאמת אי אפשר להסביר. אתה רואה את זה, הוא כזה בדס, הוא ווינר, הוא רע, הוא מסוג השחקנים שברגע שהוא נדלק, אתה קולט במבטים שלו שהוא מחליט, זהו, המשחק נגמר. איפה זה קרה במשחק האחרון?
בשלשה
לא בשלשה, היה את הפאול סל הזה, שהוא עשה שתי דקות, 2:55 לסוף הרבע השני, אנחנו במינוס 8, הוא עושה פאול סל מטורף כזה עם הקרש, הוא קם, דופק למרוול סטרדאון כזה, מבט של, מה אתה מנסה בכלל לחסום אותי? ומאותו רגע אתה מבין שהוא ננעל על זה, זה המשחק שלו.
היה דקה אחרי עוד איבוד כדור של גליל, שהוא דרך שם על הקו, הוא הסתובב ליציע 2, זה היה מול הפנים שלי, והוא מטריף את הקהל.
נכון.
זה באמת משחק שהוכיח את העליונות שלו ביכולת לייצר סל מתי שהוא רוצה, באיזה סיטואציה. יש לו את, תראה, גם מנפורד, גם ג'ייקובד, זה שחקנים שיכולים לייצר לעצמם סל. אבל הדרך שבה מקרי עושה את זה, עם כל הכדורים הקטנים, הקפיצות הזה, הקפיצה ימינה, הקפיצה שמאלה, כל הגאדר סטקס האלה, זה מדהים. כן, אבל
בניגוד למנפורד ובראון, הוא גם אתלט משוגע. תשמע,
הוא יודע להשתמש בגוף.
השלשה הזאת שהוא קלה שם לקראת הסוף, שהייתה מטר מאחורי הקו. בפיגור נקודה. אתה רואה מהרגע שהוא עולה, אתם זוכרים, היה פעם איזה שלשה של... וואי, איך ברח לי השם שלו? נו, שזכה בתחרות ההטבעות, ששיחק אצלו לפני 3-4
רובינסון.
נייט רובינסון. היה איזה שלשה של נייט, שהוא זרק מאיזה 200 מטר, ואפילו לא הסתובב, הוא הסתובב ישר והרים ידיים.
נגד ראשון, בזריקה האחרונה.
כן, נגד ראשון, נכון. אז היה למקרה, זה היה אותו דבר. אתה רואה לפי איך שהוא מתרומם, שזה צ'אקה לא נוגע בטבעת בכלל. כן, שמה, הוא שחקן.
וגם היית בלי ג'י קובן, ופתאום ראית גם צד אחר באישיות שלו. פתאום הוא שם את הכובע של המנהיג, הוא לקח אחריות כשהיית צריך את זה, הוא חילק אסיסטים שם ברבע הרביעי, החיל את כולם שיהיה להם כיף. היה לו תחילת הרבע השלישי לדעתי, הוא מנה איזה 3 סלים רצופים לבד, היה לו שם את הבלוק ועוד איזה, אני לא יודע, אחד על אחד שניסו לקחת והוא הוציא שם חטיפה. באמת, לא, אתה יודע, רציתם להתווכח על זה אולי קצת, אבל אני חושב שאנחנו רואים פה איזה משהו, שחקן היסטורי במובנים של הפועל תל אביב.
זה נכון.
אני לא יודע אם הטוב ביותר, תשמע, יכול להיות שהוא ירוויח את זה. תלוי במה נגיע ומה נעשה עד סוף העונה, אבל...
אחרי שהרמת לו, יש נקודה שאני רוצה לגעת בה. הרי אין פה ספק לאף אחד שג'ורדן מקרי הוא המצטיין של המשחק הזה. 26 נקודות, 6 מ-8 ל-2, 2 מ-3 ל-3, עונשין, 8 מ-9. משחק חף מטעויות. אבל... כאילו אם אני אגיד לך עכשיו שברטימור הוא המצטיין, אתה יכול לחלוק עליי?
אני חייב להגיד שאני יכול להבין על מה אתה מדבר, כי היו לו שם כמה התקפות.
וזה לא רק בר, או אם אני אגיד לך שמנפורד הוא המצטיין, אתה יכול לחלוק עליי? או גיל בני, שנתן אמנם רק 11 נקודות, אבל...
בונה, אבל הוא נתן את השלשה הכי חשובה במשחק.
עם האינטנסיביות שהוא שיחק,
לא שלישה,
היה שם סל.
היה את הסל הפלוטר הזה, פלוטר, אמרתי פלוטר.
רגע, פלוטר.
היה שם שהוא עשה לקראת הסוף, שהיה על הסוף של השעון, שהוא נטריה סל מאוד מאוד חשוב.
אני חייב להגיד שאם הרכות, שזה היה נראה אסתטית וויזואלית, כן, היה קשיחות מנטלית במשחק הזה. היו הרבה ups and downs, הרבה משחקים של, זה היה משחק של מומנטומים, משחק של ריצות, ולא ויתרת על זה. ואפרופו מה שחי אומר, יכולנו להגיד שכל אחד מהשחקנים האלה מצטיינים, בעצם אמרנו שהיה פה משחק קבוצתי מצוין.
זה נכון.
זה הדרך להסתכל.
אחרי ורוצלב אמרנו שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, אם זה חברתית ואם זה מקצועית. ואני חושב שבאמת אתה רואה שאחרי ורוצלב, משהו אחר קורה, הכדור זז יותר, כל אחד עם ההתעלות הרגעית שלו, כל אחד יודע לפרגן לשני. כמה פעמים הגיעו מתחת לסל, שחקן יכל לגמור את זה והוא נתן איזה דיש קטן, או אתה יודע, איזה טאצ'פס יפה לשחקן אחר שיכול לגמור את זה. אתה רואה שמשהו השתנה פה.
ורגע עם מקרי, לא יודע, גם חי וגם אני יצאנו בתחושה מהמשחק הזה שחייבים להזמין גופיה.
מה?
ראיתי.
זה...
ראיתי.
עשר גופיות כבר שחררו שם.
זה פתח מהדורות חדשות מה שעשיתם.
כן, אתגר הגופיות. טוב, בוא נעבור למחולל הכאוס גיל בני. לא, באמת, כאילו...
אונוואקו היהודי.
תראה, הוא נכנס למאני טיים ופשוט הרג את גליל. הוא באמת, הוא הרג אותם, בגללו הם איבדו איזה 2-3 כדורים שם. תראה, הוא כמו חילוף טקטי, כמו איזה נשק אסטרטגי. דני כאילו צריך להיות כמו גמבית, אתה יודע, לזרוק את הקלף הזה כשאתה צריך את זה, אבל לא כל הזמן. אבל ממש, בנקודות אסטרטגיות שאתה רוצה לשבור את הרוח של היריבה, לעשות איזה משהו ככה, זה מה שגיל בני יודע להביא, ואנחנו רואים ממנו גם איזושהי... יותר ביטחון, רואים ממנו יותר ביטחון, התקפי, לקחת, היה לו שם אחד על אחד כזה שהוא לקח, ראיתם את זה, סוף המשחק?
כן.
חתך ככה וזה, כיף לראות אותו. אני לא יודע אם אנחנו צריכים לשחק איתו נגד ונציה, או כמה ובאיזה מינונים, אולי נדבר על זה אחר כך, אבל מה אפשר להגיד? גיל בני.
טוב, ומנפורד זה מנפורד.
שחקן קלאץ' מספר אחד בפועל תל אביב.
אין שחקני קלאץ' כאלה, השתי שלשות האלה שם, ובכלל, ברגע שכפתור המניטיים נדלק, רק צריך לתת לו שם את החצי.
איך הוא יודע להיכנס יפה לסל? כמה הייתי רוצה לדעת לעשות קרש סל כמוהו? אני לא יודע.
אתה משחק?
לא. אבל אם
אולי נתחיל, אולי נתחיל.
לא, אם הייתי יודע לעשות קרש סל ככה, אז הייתי אולי פונה להפיק הכדורסל. תשמע, אפרופו גיל בני, זה שחקן של... הוא נראה שהוא יותר מתאים לכל ההוברים האלה שברק מאמן שם בגליל. אני לא אראה לך כי זה סוביודיצה, כי ברק זה אח, אבל התכתבויות עם ברק של אחרי המשחק, שגיל, שהוא, והוא מבין כדורסל, זה לא אני, שגיל בני באמת היה הגיים צ'יינג'ר שם.
כן, וטוב, דיברנו על זה כמה כיף שהוא בקבוצה, ואני חושב שצריך להאריך לו חוזה, וזה מישהו שאתה רוצה לייצר איתו המשכיות, הוא סופר מחובר למועדון.
ראיתי שמציעים לו.
כן, כן.
שאלה אם הוא ייקח.
תסביר.
או שהוא יחליף את תמיר בלט באלבה, שעכשיו שמעתי שחוזר למכבי.
8 דקות בהפועל תל אביב, כשלפרקים מכניסים אותך לאיזה 3 שניות לעשות פאול, או 25 דקות בנס ציונה, בגליל, גלבוע?
אני רוצה להיות קצת יותר רומנטיקן פה, ולקוות שאנחנו יכולים להחזיק אותו עוד עונה על החיבור הזה, והוא הסכים לעשות את ההתפשרות הזאת על הדקות.
יש לי תחושה שזה מסוג השחקנים, שהוא לא יכול לחיות בלי קהל שכל כך יאהב אותו.
אני ראיתי אותו בנבחרת הנוער, אפילו משחק בלי קהל ולוחץ באותה אינטנסיביות, זה משהו באופי.
לא יודע, אבל גם הוא גלוגאי כזה בחדר הלבשה, תשאל את כל השחקנים מי השחקן הכי אהוב עליהם.
גלוגאי.
כן, הוא הדבק בחדר ההלבשה, נכון, הדבק כזה. אז מרגיש לי שגיל בני הוא כזה, הוא קונצנזוס שכולם אוהבים אותו.
זה הייתה שכטר שלנו. טוב, תגידו רגע, יש לי שאלה גסה. מה יהיה עם אונואקו?
למה זה גס?
כי לא מדברים על זה. כי כאילו כולם יודעים, וזה לא קורה. זה לא קורה. ועוד בהתחלה שם עוד ראיתי שניסו עוד להכניס לו כדורים, והכניסו, ועוד עשה איזה 4-5-6 נקודות, אני כבר לא זוכר, וגם לקח כמה ריבאונד, אבל זה לא קורה. ואז באיזשהו שלב אתה רואה שהוא כאילו חללית האם עוזבת, הוא כאילו מתנתק, נכון?
וואי, זה כל כך נכון.
הוא מתנתק מהמשחק. זהו, הוא עולה, הוא יורד.
אשתו הייתה במשחק, ראיתי עם הילדה, הייתי בטוח שהוא הולך לתת איזה שואו, ועוד פעם, משחק אחד טוב, 4 פושרים.
אבל זה לא רק זה, זה לא רק חוסר יציבות בין משחקים, אלא זה חוסר יציבות בתוך המשחק, זה בדיוק מה שאתה אומר.
כן, כן, כן.
זה כאילו, יש לו דקות מצוינות שהוא מחליט שלא קולים עליו, וזה הבלוקים שהוא עושה שם, ופתאום אתה רואה, כאילו, וזה מעט מדי, נכון? זה כאילו אתה רואה את זה פה 5 דקות, שם 5 דקות. אני לא יודע איזה כפתור צריך למצוא אצלו במניואל, כן?
אבל יש כזה? אני לא יודע, תשמע, אני זוכר...
שנה שעברה, זה לא היה.
שנה שעברה, אני זוכר, ראיתי במשחק הכי עצוב, הגמר גביע, תשמע, הוא הרג אותנו, אי אפשר היה לעשות צל. אני לא מדבר כבר על ההתקפה שהוא שם עשה מה שהוא רצה בצבע, אבל אי אפשר היה לעשות צל למטה. וגם כדורים שחטאת, הוא לקח שם 1400 ריבאונד. זה נראה שהוא כאילו, לא יודע איך להגיד.
מרגיש לי גם שהיריבות קצת מסמנות אותו בקטע של בוא נוציא אותו מהכלים. הרי מהר מאוד הוא נכנס לבעיות של פאולים, הוא הרבה פעמים מתעצבן על שופטים, ראינו אותו צורח שם במשחק האחרון נגד גליל על שריקות שהוא לא קיבל, בצדק, כן, אבל גם זה יכול היה להיות לו בטכני.
בוא נו, הוא הוציא שיניים שם על השופט.
בדיוק, כן, אז...
הוציא שיניים.
הוא נשבט לך איזה רגע שלא שרקו לו לעבירה, והוא נעמד. והוא ממש חשף שיניים מול השופט, כאילו בהרגע שאני הולך לנשוך אותך.
לדעתי הוא חשב על באמת אולי לא לנשוך אותו, אלא פשוט לאכול אותו. הוא יכול לקחת את זה
ולעשות
טמפורה ולבלוע אותו.
לחלוטין.
אנחנו לא נגיע לשום מקום בלי אונואקו.
אנחנו גם צריכים לקחת דברים בפרופורציות. ג'י קובן
לא היה גם.
לא רק ג'י קובן, נכון, לא היה מי שיפעיל אותו, אבל בין אונואקו של גמר הגביע עם 50 נקודות מדד, לאונואקו שנותן משחק פושר כזה של 10 נקודות, יש אמצע, ואונואקו של האמצע זה מה שאתה צריך לצפות ממנו כל העונה.
אבל לא ראיתי משחק אחד שלו שהוא היה אמצע, אפילו אחד.
לא, היו לו כמה משחקים טובים.
כן, אני אולי לא זוכר.
לא, היו לו כמה משחקים טובים, הבעיה שזה באמת לא עקבי מספיק, ו... תשמע, ניסו לעשות הרבה התאמות איתו, וראינו הרבה תרגילים שהוסיפו לו בשבועות האחרונים. אני חושב שאם אתה שואל אותי, צריך לשחק את זה. הוא ניסה, גם דני ניסה את זה נגד גליל לכמה רגעים, שכולם מחוץ לצבע, מחוץ לקשת השלוש, ורק אונואקו בתוך הצבע. שמכניסים לו את הכדור, וכולם צריכים לזוז, אבל אנחנו לא זזים מספיק, זה בדיוק הקטע, הרי זה שיטה שנקראת 41, לא משנה, 41 זה כאילו 4 out ו-1 in ועושים...
והוא גם עושה, הוא יודע למסור.
בדיוק, אז השיטה הזאת, שאתה קודם כל מנסה להכניס, השיטה הזאת אומרת שבעצם בוא תוריד את הכדור לצבע ומשם תתחיל כל ההתקפה. ואז אתה חייב לזוז, לעשות את זה כמו שצריך, אנחנו פשוט לא מבצעים את זה טוב וגם לא מבצעים את זה מספיק במשחקים. כי הנה, עכשיו הייתה הזדמנות לעשות את זה כשג'ייקובן לא היה. ג'ייקובן זה הרי לא סגנון המשחק שלו. ג'ייקובן אוהב לנהל את ההצגה, כשהוא מנהל את הפיק אנד רול, הוא מחליט מי זורק, הוא מנהל את הקצב, וזה מה שהוא צריך לעשות, בזה הוא טוב, הוא לא צריך לעשות שום דבר אחר. אבל הנה, הייתה הזדמנות לנסות את זה, וכאילו, אתה יודע, אונואקו הרבה יותר חזק, הרבה יותר פיזי מברייס וושינגטון, שהוא כזה הגארד של, הסנטר של גליל.
בוא נו, הרג אותנו הדנזל וושינגטון הזה.
הוא סנטר קלאסי לליגה שלנו, אנדרסייז כזה.
רגע, תגיד, הוא שיחק איתם גם בשנה שעברה בלאומית, לא?
אני חושב שכן.
יש מצב, כן, הוא היה בלאומית, אני זוכר, כן.
פשש, תשמע, שחקן.
אתה רוצה לדבר קצת על המתים?
מי זה המתים?
ג'יימס פלדין.
מה הוא סירג? הוא סירג איזה 5 דקות.
ארבע. שיחק. איך שחקן שנפטר ועשו לו הלוויה ושטפו לו את הגופה ועשו לו את השטיף.
את השטיף.
משחק כדורסל. 4 דקות.
אתה חושב שזה בגלל שאנחנו בעונה מיוחדת וקסומה שמחזירה אנשים מהמתים?
איך יכול להיות דבר כזה? תשמע, הרי זה משגע אותי, כי אם רצו להביא שחקן שכן ישחק.
אבל רגע, קודם כל, למה הוא בא? כי הוא חבר של ג'ייקובן מירושלים?
הוא בא, יש הטוענים, אבל הוא בא בשביל לתת לנו איזשהו גיבוי.
לא, אבל בשבוע עברנו ממצב של לא רושמים אותו, הוא טוב באימונים ובוא ננסה אותו. עכשיו, תשמע, בסדר, אתה רוצה לנהל עומסים, זה סופר חשוב, בטח כשאתה נכנס לשבוע שיש לך ונציה ויתכן מכבי, אז אתה אומר, אוקיי, אני לא רושם את ג'ייקובן, אבל האם אפשר להשתמש בפלדינג? בפועל שיחקנו עם 4 זרים. אני לא יודע אם עשית את המטרה של, אם רצית לחלק עומסים ולהוריד עומס מסך השחקנים שלך שמקבלים החלטות, בסוף קיבלת 30 דקות של מקראי, קיבלת 30 דקות של מאנפורד, איזה 26 דקות של בר. זה לא עזר לנו לחלק עומס, שזה גם מה שדני הצדיק את זה מראש, למה אני רושם בעצם את פלדינג, זה מה שהוא אמר. לא יודע, זה היה נראה עצוב קצת.
בפרק הקודם של הסל אמרתי לך שזה ווין ווין לחתים את פלדין. עצוב, כי אתה, עצוב. לא, אתה לא באמת צריך אותו, והוא לא יעשה פרצופים אם הוא לא ישחק. אבל אם כבר החלטת שאתה נותן לגיבוי לשחק, אז למה לא הביאו שחקן שכן יכול לתרום משהו? תשמע, הוא ברמת אינטנסיביות שלדעתי הוא לא יכול לקחת כדור ולהיכנס איתו לטבעת.
לא,
רק הוא, לזרוק שלשות.
הוא גם נראה מאוד לא בטוח בגוף שלו, לא רק עניין של רמת אינטנסיביות. ראית איזה, איך הוא זז ב4 דקות האלה, הוא לקח שם זריקה, אתה לא מבין מה הוא עושה.
תשמע, אני הגעתי שעה וחצי לפני, תפוס את המקום שלי ביציע, אני ראיתי אותו זרוק שלשות, הוא לא הכתיל, לדעתי היה שם 1,000 מ-1,000, אבל בין חימום לנראה טוב באמונים לאינטנסיביות של משחק, זה עולם אחר.
טוב, אז בואו נתכונן רגע לוונציה.
כבר אתה עובר.
יש עוד?
יש עוד שחקנים.
בבקשה, סליחה, אני אמרתי, אני אורח פה.
ג'יילן הורד.
בואו נדבר על ג'יילן הורד, משחק מאכזב שלו, אני, כן, כולנו פה,
לירה יש אפילו גופייה. הוא חתיך?
הוא הכל.
הוא מתוק, הוא לא, זה לא חתיך, הוא מתוק, הוא פשוט מתוק.
אני רוצה להביא אותו לארוחת שישי מתי.
כן, גם אני.
נו, קדימה, בואו נעשה ארוחת ערב איתו ביחד כולנו.
סגור, אני מסמן, כוכבית הורד.
הייתי מזמין אותו למימונה, אבל יש משחק על המימונה.
איזה משחק?
ונציה,
מה קרה לך? ונציה זה על המימונה.
ונציה יום רביעי.
המימונה זה ביום רביעי.
לא חמישי?
מה לעשות?
כן.
אנחנו אשכנזים, זה יום אחרי תמיד במימונה, אנחנו חוגגים.
משהו על הורד, יצא לי לעיין בכמה מדוחות הסקאוט שנכתבו עליו כשהוא היה שחקן בווייק פורסט, והדבר שהכי בלט שם...
איפה הוא היה שחקן?
בווייק פורסט, במכללה בארצות הברית.
אוקיי.
מכללה דיוואן, מכללה גדולה, מסורת כדורסל מפוארת. אז מעבר לאתלטיות ולהבנת משחק שלו ולאי-קיו ולכל זה, כתבו שיש לו בעיה שם של יציבות בין משחקים. עכשיו, זה אולי גם יכול להסביר את הנפילות ההתקפיות שלו, כי בהגנה הוא תמיד עובד, אפרופו אין יום רע בהגנה. בין אם זה נראה מאוד אינטנסיבי, בין אם זה מרגישים את היעילות של זה או לא, תשמעו, הוא שחקן שעושה מהלכים מנצחים בהגנה, הוא קורא מאוד נכון את ההתקפה שמולו, גם בפיק אנד רול, גם אם הוא צריך לצאת לעזרה, אבל אתה רואה כן נפילות בצד ההתקפי שמאכזבות, אבל אתה רואה גם מצד שני שהוא לא משחק ברצף, הוא לא מקבל משחקים רצופים, הוא לא מקבל דקות איכותיות, הוא כמעט ולא משחק עם אונואקו, המשחק האחרון ראינו את זה קצת ברבע האחרון.
שזה משגע אותי, איך הם לא משחקים יותר דקות ביחד?
למה לא לנסות את זה כשיש כזה קו קדמי, שיש לו, אתה יודע, רק הפוטנציאל מה הוא יכול לעשות ואתה לא מצליח לממש אותו, אז אני חושב שיהיה לו עוד יותר קשה להביא את הגרסה הכי טובה שלו אם הוא ישחק 1-3 משחקים.
לדעתי אם נגד ונציה אנחנו לא נפתח בחמישייה עם הורד ואונואקו, אנחנו נהיה בבעיה.
טוקוטו יפתח בחמישייה נגד ונציה.
זה תהיה בעיה חמורה, כי הם משחקים שם עם וויליס וואט, טוקוטו לא יהיה לו פתרונות לוויליס בחיים.
זלי, אתם רוצים לדבר עליו?
וואו, זלי רץ שם, תיזז שם
מימין. אני חוזר אחורה להתחלה, גם לא היה את הדקות שלו, הוא היה מעולה לפרקים.
הוא היה מעולה, הוא גם נתן שם שלשה מטורפת, והוא רץ, נשבע לך יותר ממה שהוא רץ כל העונה. הוא נכנס לכושר.
אבל מה הוא ראה זה?
אני לא האמנתי שבימי חיי אני אראה שלשה און דריבל של זלמן סאר.
מה שקרה בשתיים, מה שקרה ביציע שתיים בשלושה של זלי, זה היה...
מה זה?
אנשים שהם נפלו לכיסא אחורה, באמת.
זה כאילו יש לו שני מצבי הפעלה, או שהוא חסר ביטחון, לא מסוגל להרים זריקה, שבר כלי, או שזה ביטחון מופרז, כאילו עכשיו הוא דרך קוויצקי, אבל אני מת על הביטחון המופרז הזה.
לצד כל הדקות הטובות שלו, היו לו גם דקות שהוא חטף שם איזה שלוש בלוקים.
אני אין לי בעיה עם המגבלות שלו,
אבל אל תגיד שלוש בלוקים, זה פוט שדוגל ב...
אני אעשה ככה עם אצבעות ואתה תגיד לי...
אני אסמן את זה
שלוש או שלושה מה להגיד.
תגיד בערבית, זה אין...
תלת הבלקוואט.
כן, תמשיך.
לא, בסדר, זה זלי. בר גם, משחק טוב מאוד שלא דיברנו. אני חושב שהיה רגע נורא יפה, פוזיישן אחד הבדל, אני לא יודע אם זה היה שתי נקודות, שלוש, אחת, משהו בטווח הזה, איזה ארבע דקות לסוף, בוקר על הקו שלהם, הדודים הרסטות, ובר קורא לכולם אליו כזה להדל, כזה להתקבצות. והוא לא אומר הרבה, אתה רואה שהוא רק מדרבן אותם, כי נשאר שתיים, יש לנו זווית יותר טובה על הדברים האלה, ואתה רואה שהוא אומר להם, יאללה, let's go כזה, והם יוצאים, ואני אוהב את זה, אני אמרתי את זה גם בפרקים קודמים, אני מאוד אוהב את הגרסה הבוגרת של בר תימור, את ה... לא יודע, היכולת הזאת לחבר, זה משהו שפחות אנחנו רואים נגיד מתומר, וזה בסדר, לא כולם צריכים להיות האלפה דוגס בחדר הלבשה, כן? ואני מאוד אוהב את
כשאתה נותן, כשאתה נותן למשחק לבוא אליך, וכשאתה משחק, וסליחה שאני נהיה עכשיו מנטור סוג זין,
לא, לא, תהיה.
אבל כשאתה נהיה, כשאתה משחק, אתה מבין איזה שלב, באיזה שלב אתה נמצא בקריירה, ואתה מניח לאגו ללכת, אתה הופך לשחקן הרבה יותר משפיע בקטע הטוב. זה לא חייב להיות באסיסטים, לא חייב להיות בהגנה, זה כן, אבל במשהו הזה שהוא, אתה יודע שזה, אתה יודע שהוא יהיה לו פתרון למצב, וזה יפה בעיניי, אני מאוד אהבתי את המשחק שלו בשבת.
בכלל, היה בחודשים האחרונים, שהיו הרבה ups and downs, גם לא היה, גם לא היו כמה עליות וירידות כאלה, הוא שמה, הוא שמה העונה, וזה, אתה יודע, חי ביקר אותו לא מעט, וגם הייתה סולחה והכל, כל הסיפור. לא, אבל תשמע, זה כיף לראות את זה, הוא גם סופר מחובר למועדון, כיף שיש כזה קפטן.
כל מה שאמרת עכשיו, אתה יכול לעשות את העתק הדבק על תומר גינת, שתי או שני עוגנים.
שני עוגנים.
תגיד שתי עוגנים, אבל, ואז אני אשאר לך את השם לנאוריי. שתי עוגנים. ותלך להרביץ לקשיש באיזה צומת ברמת גן. שביקש לך פרטים. נו מה, אתה תצחק את המשחק, מה איתך? חי. נו, כן, אז שני עוגנים.
לא, שני עוגנים שבאמת אתה יכול לסמוך עליהם שיהיו שם בכל יום, כל רגע נתון.
אני רוצה לפרגן גם לדני. על שני טיימאוטים גדולים, אוקיי? גדולים, חבר'ה. קודם כל הוא עצר קאמבק שלהם ברבע הרביעי, שהם פתאום התחילו לחזור, וחזרנו מהטיימאוט עם סל של מקרי, מהטופ אוף דה קי, אתה זוכר את הסל הזה? שהוא עשה כזה חצי מרחק מהאזור של העונשין. והטיימאוט השני, שכל הקהל כעס עליו, וכל האולם בערך כעס עליו.
רצו לחזור הביתה.
בסדר שרוצים לחזור הביתה,
אבל למה שתי שניות לפני הסוף?
אז אני אסביר. טיימאוט, זה היה 3.9 שניות לסוף, אנחנו בפלוס 2. כל הקהל רוצה להרוג אותו, ואני מבין, זה בסדר, אבל אני חושב שזה מהלך אסטרטגי מצוין. למה? איבדנו שני כדורים רצופים, בהוצאות לא טובות מתחת לסל, בבלגן גליל לחצו אותנו. עוד איבוד בחצי שלנו, סתם, אם אנחנו מוצאים את הכדור לא טוב, והם לא עושים פאול ולא מקבלים את השריקה, הם בחצי שלנו, עם 4 שניות, כדור ביד, והם יכולים גם לעשות פאול סל, הם יכולים לנצח את המשחק. אז ברגע שאתה לוקח טיימאוט בסיטואציה הזאת, אתה מעביר קודם כל להוציא את האוט בחצי של היריב. לא רק שאתה מעביר את זה לחצי של היריב, אתה גם יכול לקבוע מי יקבל את הכדור, שעליו יעשו את הפאול והוא ילך לקו.
אתה הפסדת שנה שעברה משחק, בדיוק על זה, נגד אותה הגליל.
אז כל הכבוד לדני על זה, אפילו שהתרגיל היה לא מי יודע מה, כי אנחנו באמת, לא יודע, יש לנו בעיה עם ה-X's and O's, עם לסדר תרגילים על הלוח, נכון שכל השחקנים...
מה עם ה-X's and O's?
מסמנים עם X ו-O, עם X...
זה גם, אתה יודע...
X עיגול.
ממש גוסיפ גרל. זה נהיה...
זה קשה, אבל אני פה עם גוגל פתוח.
לא,
לא, אני מסביר.
אומרים לי אקסו אקסו, אני ישר הולכת לפתיח של גוסיפ, אקסו אקסו, גוסיפ,
את מסתכלת עליי כאילו אני
לא יודע מה זה.
כן, אז בקיצור, אנחנו כאילו לא מבצעים טוב אחרי טיימאוטים את התרגילים שאנחנו מנסים לסדר על הלוח, זה מתסכל קצת, כן? גם אונואקו, מה זה היה בדרבי שהוא מסר לאאוט?
הוא מסר אליי, לבול אליי.
כן. לא, אז אתה מבין, אז יש עם זה בעיה, אני עדיין רוצה להגיד לו מילה טובה על זה, זה באמת היה החלטה אסטרטגית מצוינת בסיטואציה שבה היינו ובלחץ, ואם כבר אנחנו עוברים, כן, כן.
לפני שאנחנו עוברים, אנחנו דילגנו עליו וזה, אבל כאילו, אני רק רוצה להגיד שתומר וגינת, כבודו במקומו מונח, אבל זה לא המשחק כל כך טוב שלו. לפחות לא החצי הראשון, וזה צריך להאמר. בחצי הראשון זה הרגיש שהוא לא הגיע למשחק.
יש קטע עם תומר שלא מרגישים אותו, ובסוף, כשמסתכלים על הסטטיסטיקה, זה נראה טוב, כאילו, זה, תומר הוא לא יודע, בשיא שלו זה שחקן שלא אמורים להרגיש אותו כל כך, בעיניי, לא יודע, אבל אני לא זוכר את המספרים לגמרי עכשיו.
7 נקודות, 3 מ-8 מהשדה, 10 נקודות מדד, 8 ריבאונדים.
בסדר, משחק סולידי, משחק סולידי.
אם היה נכנס לו עוד לאפ 2, עוד איזה עונשין שהוא החטיא, היה מגיע למספרים
הרגילים, כן. גם היה לו קשה שם עם כל המאצ'אפים של הגבוהים
הארוכים. מר 100,000 יורו לנקודה, זה טוב.
רק 23 דקות.
חי, אתה רוצה פינת שיפוט קטנה?
פינה.
אתם אל תפתחו איתי את זה.
אותי קטלו.
אל תפתחו איתי את זה, כי לדעתי קיבלנו את המשחק הזה במתנה.
די, אתה חבר של ברק, מספיק.
קודם כל, אני לא חבר.
גילוי נאור.
אני משפחה.
משפחה.
זה אחד. שתיים, תראה, אתה יודע מה, אתה צודק. אני לא הייתי בוכה בדמעות אם הם היו מנצחים. אני מודה.
אני לא בא בטענות לשיפוט, אבל גם לא יכול להצדיק את הטענות של גליל. תשמע, היה שם שלב שהם הרביצו לנו והמשרוקית
חנת. מה משכו לנו שם בחולצה?
קודם כל, מאז שאמנון אבידן העיף כדור לשחקן של הפועל ב-1969, ובגלל זה הפסדנו, 69? לא זוכר. ובגלל זה הפסדנו תואר, אז איגוד השופטים מבחינתי חייב, ומאז וירובניק ודגן שלא ראו את הסתירה של מרסר לזה, שראו ולא שרקו ולא הרחיקו אותו, אנחנו הם בחוב אלינו. אבל בוא נגיד שסוף סוף קיבלנו גם שיפוט שהיה קצת...
בסדר, אוקיי, יאללה.
החליקו את זה.
טוב, ונציה.
דקה לפני ונציה.
וואו, את יודע למה אני כל הזמן לוחץ? לא, אני אגיד לך למה אני לוחץ.
הוא רגיל מהכדורגל שלא בא לנו לדבר על זה יותר?
לא, אני אגיד לך למה. כי חשבתי, יש ביום רביעי אין מה לראות. יש כאילו, יש כדורסל, זה חשוב.
יש ליגת אלופות השבוע.
אין את הביצה, ליגת אלופות. צ'לסי. שיפול שם פצצת חודרת בונקרים על כל המפעל הזה עם השחקנים שידלקו חיים, אמן.
אמן.
לא, אני דווקא, ואני חושב אפילו ללכת למשחק, אבל אמרתי עצמי, אני פעם שהייתי בענייני כדורסל, אז ידעתי מה קורה, ידעתי מי הקבוצות, ידעתי מי השחקנים בזה, והיום אני לא יודע כלום. אז אמרתי, אני אבוא פה, וחי ואביב בטח יעשו פה עכשיו
סקאוט.
כן, סקאוטינג על ונציה, אז אני כבר רוצה לשמוע.
אבל רגע, פינת אופנה.
פינת אופנה. טוב. בגלל שככה, יש לנו שני שחקנים זרים כל פעם שעכשיו ישבו בצד.
לגיון הזרים.
אז יש לנו מקום לעשות...
פלדין, אבל ברוב המקרים יבוא עם תכריכים, אז זה לא... אז אין בעיה. הוא לובש עוד תכריכים או אלונקה כזאת של זה. כן?
בקיצור, אז אנחנו נכניס את פינת האופנה קצת גם לכדורסל, יש לה קצת יותר מקום. אני אתחיל דווקא לא עם השחקנים הזרים, אני ממש שכחתי ממנו. המכנס של גליל עליון... גליל עליון זה היה?
כן.
כן. זה המכנס הכי מכוער שראיתי בחיים שלי. זה היה מזעזע. הוא כאילו לבן, אפור, ריבועים, פסים, משהו שם לא ברור שזה היה מזעזע.
בסדר, זה קיבוצניקים, מידן, כפר בלום.
זה מה שהיה בחנות. תקשיב, הטייפ שלי זה מושבניקים וקיבוצניקים, וזה לא נראה ככה. די, נו.
מה רצית שהם יעלו? עם סנדלי טבע נאות?
לא עם הצבעים המזעזעים האלה, ועם המכנס הזה שנראה חיוור.
לא ראית את המכנסיים בשנות ה-70 ב-NBA, שם השורטים
האלה. לא ראיתי בשנות ה-70.
לא היה הרבה מכנסיים.
לא היה הרבה מכנסיים.
עוד לא הייתי בכדורסל בשנות ה-70.
לא היית בכלל, קודם כל. כן, בסדר, שם שיחקו עם הביצים בחוץ, זה לא דוגמה. טוב,
רגע.
נו כן, אז...
לא, סליחה,
סליחה, סליחה.
זה הרגע שלי, בשביל זה באתי לכדורסל. אין לי הרי מה לתת פה מעבר.
תראי אותי, לי אין מה לתת, ואני מזה את השכל כבר חצי שעה.
ג'ייקובן היה לבוש 100 מ-100, 100 מ-100, אין לי מילה, חוץ מהצמות שהוא עשה בטיילת באלת, אין לי משורה להגיד. תקשיבו, הוא היה לבוש, אני אראה לכם תכף, חולצה של נייק, מכנס של נייק, נעליים של נייק, שזה כאילו כבר 100 מ-100 מבחינתי, אייר ג'ורדן, וכובע, איך קוראים לכובע הזה?
לא יודע, אבל הכובע עם החיות.
הכובע עם החיות. תקשיב, תראה איזה סטייל.
כובע קצת של נאוריים כאלה, לא?
מה זה כובע חיה? מה זה מערב ראשון?
זה כובע של חיות הרוב.
יושב עליו יפה.
די, נו.
אבל זה כובע של דוקרים. זה כובע של אלה ששוטים לפני המסיבה בבית.
בקבע נודר מלשינים דוקר.
כן, מה זה כובע של דוקרים, כובע חיה.
אז עכשיו אני אספר לך איך נראה מי שהולך למסיבה. הוא נראה כמו טוקוטו, שהיה לבוש בדרך לשלוותה, עם חולצה שחורה שהיא ארוכה כזאת, כמעט טוניקה, מכנס שחור צמוד.
מה זאת אומרת? הטוניקות חזרו?
אצל טוקוטו הם נשארו.
וואו, די, הוא טוב, חבל, כי יש לו נתונים.
מה אנחנו לא שמנו לב?
מה לא שמנו לב?
לשרשרת. כולנו ראית את השרשרת חבסה הפוכה שלו?
אלוהים.
הוא מתחבר.
רגע, אבל אני רואה שם, אני רואה רולקס ב-150 אלף שקל על היד.
רולקס ב-150 אלף שקל על היד. ניכר שהוא בא כדי להרשים וזה לא עבד.
ניכר שהוא בא להעמיס.
כן. והדבר האחרון של הפנת אופנה.
זה המקום להעמיס, אחד שלמה, כן.
שאני הולכת ככה, אני ממשיכה ללכלך על חברים טובים שלי, והיום אני אלכלך על חבר טוב שמגיע לו כבר הרבה זמן שאני אלכלך עליו, והוא עמית גביש, בפינת הטיק טוק אוטו, שהתופעה הזו שלא נעלמת לצערנו מהעולם, הסרטון הזה מלווה תמיד בחולצה, שאם אני הייתי יכולה לא רק לשרוף אותה, אלא לעשות עוד דברים לחולצה הזאת, אני הייתי עושה. ועל כן אני קוראת לכל מי שיש לו איזושהי גישה, לעמית גביש.
ולמצית.
ולמצית, לפעול בכל דרך
שנייה,
אפשרית.
שנייה, אבל סליחה על השאלה, אתם חברים היה. טובים?
כן.
אז, ואם הוא יישרף בעצמו?
לא נורא.
אז...
החולצה יכולה אבל, להיות עליו.
היכולות קיימות.
היכולות קיימות.
שמסי לי את הכתובת שלו ו...
גבעתיים.
הוא מגבעתיים. לא, עכשיו הוא גר בתל אביב, אבל הוא במקום מגבעתיים. והוא הרבה נוסע לגבעתיים. אני אספר לך לוז.
יש בינינו מספיק הבדל שנים שאני יכול להגיד לו לבוא אליי, אני מהזה אשפוך עליו דלק וגפרו.
מדהים.
בסדר. נשרוף אותו מחר.
יופי טופי.
טוב, אפשר כבר ונציה?
יאללה, אביב, תן לנו.
מה מחכה לנו? מה מחכה לנו?
קודם כל, רגע, בוא נבין את גודל המאורה. אנחנו בשמינית גמר מפעל אירופי, בפעם הראשונה מאז עונת 2003-4, עונה אגדית לכל הכדורסל הישראלי וגם לנו, ואני כבר כמה שבועות...
עם דינמו מוסקווה אז, של צביק אשר.
בדיוק. אנחנו ניצחנו, אז פגשנו בשמינית גמר את לימסול, ניצחנו במפגש כפול, הגענו עד לפיינל 4, ביורופ ליג זה היה אז, ניצחנו דינמו מוסקווה של צביק אשר.
ביום שישי.
ביום שישי, נכון. בחצי גמר הפסדנו למרוסי, וסיימנו בעצם במקום השלישי אחרי שניצחנו, אתה זוכר את מי?
אורל גרייט.
אורל גרייט, כן.
וואו. בוא נראה, היו פעם קבוצה רצינית, אורל גרייט.
כן, סחורה.
לא, לא, זה היה, הייתה לנו עונה אדירה, באמת, גם, לא יודע.
עם ברצ'קוויציוס וכל האלה.
ורזי אורלוקיץ' וליובין.
ואורקיץ', וואו, איזה קבוצה.
ומתן האור, ומייקל
ריין. זאת קבוצה
קבוצה אדירה, אני לא יודע, יש אווירה של קבוצה כזאת גם השנה, לפחות מהצד שלנו, אני לפחות מרגיש ככה, במסגרת המקומית לא הייתה עונה מדהימה אז 0-3-4, כן, בגביע הודחנו נגד ירושלים בחצי, אמנם ניצחנו את מכבי פעמיים בליגה, גם בבית העליון וגם ה-25 הפרש, אבל הפסדנו להם שם 0-3 בסדרת גמר בפלייאוף בעצם.
כשיניב גרין חתום שם כבר.
בדיוק.
כוכבית.
אפרופו עוד שחקן שהיה לנו שם, לא יודע, לי יש תחושה של עונה כזאת גדולה, אני מקווה שהיא תסתיים אחרת, אז בסדר, חזרנו למעמד, אבל מי זאת ונציה? חי, אתה רוצה לתת רגע ככה ממעוף הציפור, מה הם עושים בשבועות האחרונים?
משחק אחרון ניצחו 89-80 את טורטונה, מקום שלישי בליגה.
איזה מקום הם?
שלישי. האלה שניצחו שלישי, ונציה לדעתי 8 או 9.
כי עד כמה ש... אתה יודע, אני לא זה, אבל עד כמה שאני זוכר, זה לא איזה מהראיות הכדורסל האיטלקי.
הם סיימו את העונה גם ביורוקאפ ב-99, מאזן מאוזן. הם גם ניצחו לפני כן את מילאנו, נכון?
ניצחו את מילאנו, אבל
לפני זה... וואלה, טוב, מילאנו מה זה מילאנו וכלום.
נגד טורטונה, אף שחקן שם לא עבר 25 דקות.
בזכותם על חלוקת הדקות.
בזכותם, כן, ומשחק לפני זה ניצחו במילאנו ב...
ואיזה זר ששיחק בארץ בהפועל חולון יש להם? כי זה תמיד ככה.
לא בחולון, נס ציון.
בבקשה, נו, כן.
מישל וואט, מישל וואט.
וואט שחקן.
והמאמן שלהם זה נבן ספחיה.
ויש שם קנדריק ריי, ככה, תשיחק. במכבי טיפה.
מאז שספחיה הגיע, הם השתנו קצת. במאזן 2-2 ביורוקאפ, ניצחו את בורסה וברשיה, נדמה לי.
נכון, כן.
והפסידו לפרומיטי ולחובנטוד, ושני הניצחונות היפים האלה שהם עושים בליגה, בליגה המקומית שם. אני יודע שאוהבים לסטלבט קצת על ספחיה,
מה יש לסטלבט על המאמן יורוליג?
לא יודע, אני חושב שהוא לא פרייר בכלל, והעובדה שיש לו איזושהי היכרות מוקדמת עם דני, וגם ניסיון גדול עם סוג הכדורסל שמשחקים כאן, ועם סוג הזרים שיש בישראל, בניגוד אלינו מול האיטלקים, זה נותן לו יתרון מסוים לספחיה עלינו. הוא יודע לקראת מה הוא בא, ואנחנו, אני לא יודע אם אנחנו כל כך יודעים לקראת מה אנחנו באים, בטוח, עשו סקאוטינג, דאטה, הכל
אנחנו
בסדר.
אנחנו באים אבל... לקראת משחק, אין קבוצה כזאת השנה ששחקנו מולה, שמשחקת עם רכז אחד שהוא לא באמת רכז, שזה גרנג'ר, ועוד שלושה פורורדים. היו רגעים במשחק נגד גליל, ששיחקנו עם או גיל בני או בר, ומקרי בשתיים, אדם בשלוש, שהיה הרכבים מאוד גבוהים לדעתי, הוא התכונן לזה פחות או יותר לרכבים הגבוהים
ש... אני מוטרד רק מהאירוע הזה שאומר שזה משחק אחד ולא סדרה. כי בפעם האחרונה שהיה תואר על הרצפה ומשחק אחד אצלנו בבית, ולא באנו מסודרים בראש, קיבלנו סטירה עם הצד המעליב.
מירושלים, כן. של קבוצה שלא כל כך רחוקה באיך שהיא בנויה מוונציה. אז תראה, קודם כל בוא ניתן לזה איזה תווית כזאת, זה איזשהו קרב סגנונות, אוקיי? הכדורסל הסופר התקפי שלנו, שנשען על תוצרת בעיקר מהקו האחורי של הגרדים, כדורסל מהיר, כדורסל שמקצר מהלכים, להגיע לכמה שיותר זריקות במשחק, ארלם גלובטרוטרס, כבר אמרנו, אז ומנגד, ונציה זה כקבוצה של קצב איטי, קבוצת הגנה קשוחה, כזאת שנשענת בעיקר על הקו הקדמי שלה, על מיטשל וואט ועל דרק וויליס, שהם הטופ סקוררים ביחד עם גרנג'ר, אם אני לא טועה, ובאמת הרבה מאוד פורורדים, זה קבוצה כזאת עם המון סייז,
שם הפארקס פותח בשתיים, שחקן שלדעתי מעל שני מטר.
אתה מבין, זה קצת מזכיר לי את הלייקרס של הבאבל, הבולי בול קראו לזה אז, שהם פתחו גם עם דווייט האוורד, גם עם אנטוני דייביס, גם עם לברון ג'יימס בחמישי. אתה יודע, כל הגופות הכי גדולים הם זורקים עליך ואתה לך תסתדר עם זה. עכשיו, זה אולי לא כדורסל יפה לעין, אבל זה כדורסל שלנו מאוד קשה איתו.
לא התמודדנו עם דבר כזה.
אני לא יודע, האינדיקציה הכי קרובה זה בעצם ירושלים, כקבוצת הגנה מובהקת, שהמובהקות שלה היא כזאת.
אבל גם ירושלים משחקים קטן עם רנדול וקרינגטון וספידי סמית ונועם יעקב ומי עוד יש שם ב...
יש להם את הסנטר הקוקויה הזה, הלבן.
הסנטר, כן, אבל מאחורה הם משחקים נורא גבוה, לא יודע איך נתמודד עם זה, אבל יש לנו את היתרונות, יש לך את מנפורד, יש לך את בראון, שחקנים זלזים.
אז בעצם אתם אומרים פה שזה משחק שהפועל צריכה להתחיל לרוץ כמו משוגעת משריקת הפתיחה.
מהרגע הראשון, אני אגיד לך גם, ונציה היא קבוצה מאוד קבוצתית, לא קבוצת יכולת אישית גדולה, זה קבוצה כזאת של אין להם שחקנים עם סקילס של אחד על אחד, אין להם
אקרה. אבל אני זוכר אותו בנס ציונה, הוא...
אבל זה גבוה.
אבל לא צריך שיפעילו אותו.
כן, אבל הוא שחקן שיכול לדפוק לך פתאום באיזה ערב נתון לקבור אותך.
חד משמעית, אבל זה שחקן שצריך שימסרו לו, הוא לא מישהו שאתה מבודד עכשיו סוף שעון, ואתה אומר על האיסטר רק שלא יקלה עליי את השלשה. זה לא הקבוצה הזאת, זה קבוצה שעובדת על חפירות, זה קבוצה שאוהבת חסימות כפולות, כל, אתה יודע, כדורסל
אירופאי. טוב, שכנעת אותי, זה גרן קנריה בבית, אנחנו דופקים בהם 35.
הלוואי.
ממש.
זה כאילו, הדרייבין יהיה מלא, יהיה אווירה משוגעת.
קרב של שני סגנונות.
ואין קרב, זה נגמר.
תקשיב, הדרייבין זה נקודה קריטית פה. אני חושב שראינו כבר את הדרייבין השנה, ואולי בניגוד להרבה שנים קודמות, אולי גם בשנה הקודמת, כן מנצח משחקים באיזשהו אופן, או כן גורם לקבוצה לא לוותר, לא להישבר. יש רגעים שאתה יודע, אתה רואה את הקבוצה כבר נשברת מנטלית, ולא נותנים להם להישבר. וזה בעיניי, לא יודע, אחת הגדולות של ה... הצלחנו להפוך את זה לבית. מה שלא היה, היה קצת מקום מנוכר, הייתי אומר, הדרייבין עד השנתיים האחרונות, וגם זה שאתה סולד אאוט וככה. אז כן, אתה צריך להיות בטירוף לרוץ מהשנייה הראשונה, ולדאוג בכל רגע להכריח את הקצב משחק המהיר שלנו. כי אם לא תעשה את זה, ואנחנו ניגרר לכדורסל שלהם,
לא,
אני חושב שתהיה לנו בעיה.
אתה רוצה מפתח שלי? אני ראיתי אותם קצת, צללתי מתחת לגונדולות.
האמת שגם אני ראיתי את המשחק נגד מילאנו.
צללתי טיפה.
איפה ראיתם את זה?
איתי מזועזע.
יש יוטיוב להכל.
יש יוטיוב.
לא, אבל אתם יושבים רואים משחקים שלמים?
תקצירים מורחבים כאלה של 7 דקות.
מה אתה מדבר?
שלם.
לא ראיתי 7 דקות כדורסל רצוף.
שלם גבוהים כבדים. וואט וויליס וברוקס וטריסטורי שם שהוא אב בשר כזה, נראה כמו זלמנסון, תואם זלמנסון. הם שומרים גבוה. ולך יש שחקנים שיודעים לחתוך כמו תומר. אם אתה תדע להשתמש בתומר גינת במשחק הזה, אני מבטיח שהוא יסיים עם 20. הם לא יכולים לזוז.
תראה,
בוא... כבר הוכח שפרנקו שומע את הפוד ומקבל את כל ההמלצות שלך ושל אביב. אני מקווה ש...
לעניות דעתנו, אנחנו אומרים לצייך את המשחק הזה, כן? עם כל הכלים שיש לנו, אני חושב שגם חי בה בתחושה הזאת, אני לא, לא, עם כל זה שיהיה משחק צמוד, והליינים הם רק 5.5, אם כבר שאלתם את עצמכם מה הסוכניות
האלה... עלה ל7.5.
עלה ל7.5 כבר?
כן.
אז הנה, אז אפילו הבוקיז הולכים איתנו ומגדילים את היתרון כאילו המיועד שלנו. תשמע, מתוך העניין זה באמת להוציא אותם מהאזורים שנוחים להם ולא להיגרר למשחק האיטי הזה. למה אני אומר את זה? תראה, הם קבוצה שמתוך כל התשעה ניצחונות שלהם ביורוקאפ, רק פעמיים היריבות עברו נגדם 80 נקודות. זה אומר שבשבעת המשחקים האחרים היריבות לא עברו אפילו 71 נקודות. זה לא האזורים שלנו, אנחנו קולעים הרבה יותר, אנחנו קבוצה של 88, 90, 100, כבר ראינו את הדברים האלה. זה ברור לך המובהקות הזאת של כמה הם קבוצת הגנה, הם קבוצת הגנה מבחינת שלשות, קולעים עליהם באחוזים הכי נמוכים לשלוש, קולעים עליהם הכי מעט נקודות בכל המפעל, זה כאילו כמות האסיסטים שהם מרשים ליריבה זה הכמות הכי נמוכה, ובאמת זה מוביל אותי למסקנה אחת, שבכל הזדמנות אתה צריך לרוץ ולנצל את ההתקפות מעבר, ואם זה לא עובד, כן, ואם נתקענו, אז אנחנו צריכים להזיז את הגבוהים שלהם כל הזמן, כי לדעתי, בכל רגע שהכדור יהיה אצלנו, גם אם זה אחד על אחד, לא משנה באיזה מאץ'אפ, בקו האחורי, אנחנו מהירים מהם, זריזים מהם, הצעד ראשון שלנו יותר טוב, צריך לתקוף אותם, להיות מאוד אגרסיביים בהתקפה.
איפה אנחנו בבעיה? בניסיון. ברגע שזה משחק אחד, ואתה צריך לבוא לדעת, לערב נתון וכבר הוכחנו, זה שאנחנו לא יודעים לבוא השנה למשחק אחד, להם יש שחקנים כמו גרנג'ר וכמו ברוקס וכמו וויליס וכמו ברמוס, שחקנים עם ניסיון יורוליג, והם יודעים לבוא למשחק באירופה. מזה אני מפחד, מזה אני חושש, מהניסיון.
תשמע, יש לנו גם את הקטע הזה שאנחנו קבוצת צבע טובים, נכון? אנחנו קבוצה שעושה הרבה מאוד נקודות בצבע, במפעל, גם עם חדירות לשתיים, זה לא בהכרח אומר שאנחנו קבוצה שמשחקת על אונואקו, אבל אני חושב שדווקא במשחק הזה צריך להעביר את כובד המשקל של הייצור נקודות לקו האחורי, להסתמך כמה שפחות על אונואקו בקטע הזה, כי יהיה לו מאוד קשה, הוא יפגוש שם כל הזמן גופות מאוד גדולים, ואני הייתי רוצה דווקא יותר את מנפורד, את מקרי, את ג'י קובן, את בר, אלה השחקנים שאני רוצה שייצרו את הנקודות, שם אני מרגיש שיש לנו באמת יתרון מובהק מול הרכבי גארד, שלושה פורורדים וסנטר שלהם.
מבחינתי שאונואקו ישחק רכז במשחק הזה. לא, אמיתי, אמרתי, יש להם גבוהים שלא יכולים לזוז, אם הוא ישחק בחוץ, ותומר ישחק עם החיתוכים שלו, עשו קצת איי-לואו, זה יכול...
אבל באיי-לואו זה בדיוק הבן אדם, כמו שאביב אמר קודם, שאתה מוריד לו כדור, הוא יודע לתת את המסירות האלה, שאף אחד לא יודע מאיפה הן באות, ואם תומר יודע לחתוך, או יכול להוציא למקרי לשלושה,
תענוג.
סיימת את הסיפור.
אתה צריך לרווח מאוד את המשחק איתם, כדי לייצר לך באמת הזדמנויות כאלה, שאתה יכול לקחת אותם לאחד על אחד. זה קריטי, היכולת שלנו לייצר סלים מהאזורים האלה.
אין שם רגליים שיכולות לשמור את מנפורד.
זה מה שאני אומר. גם מקרי, אני חושב, אתה יודע, גם אם זה קולה וזה גוף גדול, הוא ידע להתמודד איתו. אני מוטרד מאוד מהמאבק מתחת לסלים. אני חושב שהולך להיות לנו ערב מאוד מאוד קשוח בריבאונד, וזה אפרופו לשחק מהר, קודם כל לקחת את הכדור בריבאונד, זה הדבר הראשון שאתה עושה כדי לשחק מהר.
אז בוא לא להחטיא, בוא נשתדל להחטיא כמה שפחות, שלא יהיה ריבאונד. כן?
קליל?
תקשיבי, היה לי, אמרתי את זה פעם נוסח הזה, היה לי פעם בוס שאמר לי, אתה יכול להיות מיליונר בחמישה חודשים. אז שאלתי איך, אז אומר, אתה כל חודש שם בצד 200,000 דולר. אותו דבר, בוא לא נחתי, לא יהיה ריבאונד. ונבן ספחי, הדלקת אותי עכשיו עם הנבן ספחי הזה.
רק בגלל זה אתה בא עכשיו.
עכשיו תקשיב, לא, כי אני זוכר באיזה משחק, אני לא זוכר אם זה היה אצלם או אצלנו, אבל שהוא התגרה בקהל, נבן ספחי, באיזה משחק הזה, היה את התקופה הזאת שהיינו מחזיקים איתם בדרבי מעמד עד החצי, ואז תחילת רבע שלישי, הם היו רצים לאיזה...
הרבע הארור.
כן. והוא פעם, אני זוכר שהוא התגרה בקהל של הפועל בזה עם... עכשיו, זה לא בשבילי כבר, אני הייתי צעיר, אז עכשיו
אני,
זה...
אני פעם ישבתי עם גורן ירטין, אתה זוכר אותו? שחק במכבי בצל ספחיה. אני תפסתי אותו חצי שיקור במועדון בתל אביב. הכללות שהוא נתן לספחיה על זה שהוא לא נתן לו לשחק, זה...
טוב, אז נבוא לקלל את ספחיה.
מעבר לזה, מפתח שלדעתי חשוב מאוד, אפרופו הסייז שלהם והגובה שלהם, וזה שהם קבוצה שבעיקר משחקת דרך הצבע, זה הדבר העיקרי שלא פגשנו העונה, וזה להטיש את מיטשל וואט. הוא כנראה השחקן הכי חשוב של הקבוצה הזאת, גם הגנתית וגם התקפית, הרבה מאוד מאיך שהסכמה ההתקפית שלהם משוחקת, היא בנויה עליו, הגנתית הוא העוגן שלהם, כדי, אתה יודע, הגודל שלו והידיים הארוכות שלו יכול לשנות זריקות לכל השחקנים, ולכן, מה שאני חושב שצריך לעשות, זה פשוט לתקוף אותו בכל התקפה ולנסות לצוד אותו בחילופים. להביא אותו לפיק אנד רול גבוה עם ג'יי קובן, ככה אתה מוציא אותו מהאזור שהוא מסוכן בו בהגנה.
יש מי שייתן לו, בתקופות היפות של הפועל, זה אמסלם היה איש שהיה עושה לך את זה. היה הולך ומרביץ ונותן, היה אמיר שלח של הכדורסל. היה צובט ומרפקים ורגל עץ ומקלל וזה.
לא, אין את זה בהפועל של השנה.
אולי טוקוטו יכול לעשות את זה.
אין לי בעיה.
לא באמת, כאילו, לפתוח בחמישייה, לתת איזה קטנה למיטשל וואט ככה, שלא רואים, להוציא אותו מהאיזון, אתה יודע, קודם כל, אתה יודע, להביא אותו לטילט. מה, אבל איך תביא את גילבני
על מיטשל וואט? הוא תובל אותו בפירורי לחם. ומחדיר אותו כמתאבן, על מה אתה מדבר?
לא, אני לא מדבר על מיטשל וואט, אני מדבר באופן כללי להטיש, לתת איזושהי אמירה, וואלה, אנחנו פה, גם אנחנו יודעים להרביץ, גם אנחנו יודעים לשחק קשוח.
לעשות כמה פאולים אגרסיביים ברבע
הראשון. איך אני רוצה כמה פאולים אגרסיביים של חזה לחזה?
גם זה לא היה השנה, איזה פאול רע כזה.
אתה זוכר איזה פאול ככה?
לא, תראה, מי זה היה של מכבי שהטיחו לו את הראש בפרקט? שהלך לבית חולים.
זיזיץ', זיזיץ'.
כזה אני רוצה.
עם הקצף מהפה.
כזה אני רוצה, שחקנים מתאספים עם הגבר. אני רוצה איזה התחה בפרקט אחת כזאת, משהו שירים את הקהל.
קצת מגבות.
קצת מגבות, קצת מסוקים, קצת...
חלמדו, מה זה אריקסן, למרות עם המגבות. גמרו אותנו.
למרות שזה קרה אחרי זה, שילמנו מחיר, כי זה קרה לג'י קובן אחרי זה גם.
לג'י קובן.
טוב, אז אני רוצה רגע לחזור למיטשל וואט. לא, שנייה, מישהו צריך לשמור פה על הסדר.
אתה יודע כמה מגבות אתה צריך בשביל להזכיר את מיטשל וואט?
זה לא מה, זה צריך יריעה שלו אל 12.
תשמע, אני באמת חושב שצריך לגרום לו לעבוד קשה מאוד בהגנה, גם אם זה לא להביא אותו לפיק אנד רול, להגיע למצב שמשחקים המון עליו, כל הזמן מזיזים אותו. תשמע, הוא גוף גדול, הוא לא איזה שחקן שאם תשחק עליו 40 דקות, הוא לא ירגיש את זה עליו בהתקפה, אתה מבין? ואיך עושים את זה? כל פעם כשיש התקפה עומדת, כל פעם כשיש איזו הזדמנות לצעוד אותו בפיק אנד רול, איזושהי, לא יודע, לעשות איזה חילוף עליו, להוציא את אונואקו החוצה לפעמים לפינות, אתה יודע, לרווח את המשחק, כי ברגע שהוא לא יהיה בצבע, יהיה לנו הרבה יותר קל לבצע את הכדורסל שאנחנו רוצים לבצע, וברגע שאונואקו יצליח להוציא אותו, בגלל זה אני אומר שזה אולי לא יהיה משחק של אונואקו, משחק קלאסי בשבילו, כי הוא יצטרך לעשות המון פעולות, שבעצם, אתה יודע, לפתות את מיטשל וואט לצאת.
מה שאתה מתאר על וואט זה אותו דבר לכל הגבוהים שלהם, גם לטסיטורי וגם לווילס.
הדאבל זירו הזה, נכון?
כן, עידן זלמנסון.
תראה, עכשיו, ברגע שאם תקבל איזה תגובות הגנתיות אחרות, אז אתה יודע, אתה צריך לשחק חכם איתו, לנסות, אם יש לך איזה, אם הם עושים חילוף, אז שג'י קובן יעבוד עליו. לא יודע, להוציא ממנו פאולים, כל דבר אפשרי, ספציפית על מיטשל וואט, ככה אני, איך שאני התרשמתי מהם, זה הרבה עובר דרכו. וברגע שאנחנו נוציא אותו מהכלים, דברים יכולים לשחק לטובתנו. אגב, הערה טקטית, קטנה, התקפית, נגד ירושלים, הפנו לנו המון את ההגנה לאזור האמצע. בדרך כלל, המגן, כששומר אותך, הוא מפנה אותך לאזור הקו. נכון? אתה רוצה להיעזר בקווים, בסוף המגרש, או בבייסליין, או בחוץ. אז ירושלים, מה שעשו לנו, זה הפנו אותנו לאמצע, שם נוח להם. עכשיו, מה אתה עושה נגד קבוצות שמפנות אותך לאמצע? ואולי ניתקל באיזה אזורית כזאת, אם ונצי עשו סקאוטינג, זה לשחק לנתיבים. כלומר, לעשות את הפיק אנד רול, הפוך. אם אתה רגיל לעשות את הפיק אנד רול באוריינטציה פנימה, ולגלגל פנימה, לעשות את זה הצידה. קבוצות מאוד מתקשות את זה. אגב, מכבי עשתה את זה לירושלים וחיסלה אותה עם זה במשחק האחרון. עזוב שהיה שם מיליון רוטציות וכאילו ירושלים זרקה את זה, אבל ראית שם איזשהו נקודת תורפה בקבוצות האלה ששומרות כמו ירושלים, שבאמת מנסות להביא אותך לאזורים של בוא תיכנס לצבע, בוא תראה מה יש
להם. גם מכבי דפקו להם איזה 90 נקודות, לא?
כן, כן.
מכבי לכל דבר היום דופקים 90 נקודות.
לא ראיתי שבקובנה הם דפקו 90 נקודות. אז בוא.
בוא נדבר
רגע. אבל זה יפה, תובנת פון קלאוזביץ'.
אתה ראית מה הם עשו אתמול לחולון? כמה? 20 שלשות, 19 שלשות?
מה, מפלצת?
מספרים שאנחנו עושים
ב... אבל חולון זה לא חולון.
לא, אבל זה היה משחק צמוד, והם ברחו להם פתאום, זה היה...
כן, אבל לחולון יש... לכל קבוצה שמשחק נגד חולון יש את האקס פקטור שאותה לא מאמן גיא גודס.
מה, אני מת עליו?
אני גם מת עליו, הוא שכן שלי והכל, אבל תקשיב, הוא בעונה מזעזעת.
בסדר, אני לא, אני לא, לא ארחיב.
לא, לא, הוא לא פוגע, אחי, אני, מה, אני אגיד לו את זה גם בפארק שהוא מתאר לי מכלב.
בן אדם לקח אליפות שנה שעברה.
הלוואי עליי.
הלוואי עלינו, כולנו. תשמע, הגנתית, זה נראה שיש פה קבוצה שבעצם אין לה רכז, נכון? מי הרכז של הקבוצה הזאת?
גריינג'ר, זהו.
גריינג'ר, שהוא בעצם, בליגה שלנו, אם היינו מביאים אותו עכשיו להפועל, הוא כאילו על תקן מקרי, לצורך העניין. משחק 2-3 כזה, כן?
גוף גדול.
עכשיו, מה אתה עושה נגד קבוצה שאין לה רכז? זה goes without saying, נראה לי.
בוא נלחץ.
בדיוק, אתה פשוט לוחץ אותם כל הזמן ומפריע להם.
אני לא ידעתי את התשובה הזאת. בוא הסתכל על מה, פתאום נלחצתי, מזל שאמרת. לא ידעתי להגיד בוא נלחץ.
לא, הוא אומר אליו, מה זאת אומרת?
נכון, גם את לא ידעת?
נראה לך.
חי ידעת. חי מוח כדורסל.
תראה, אם הכל עובר דרך הגבוהים שלהם, המוביל כדור, מי שזה לא יהיה, ינסה להכניס את הכדור לצבע. תלחץ אותו, תפריע לו, הכדור לא ייכנס לצבע. תביא אותם, זה הרי שחקנים שהם לא רגילים להיות מנהלי משחק. אתה יכול לשים שחקן מספר 5 גם ברכז, כן? אתה יכול לשים סנטר בעמדת הרכז, לתת לו לכדרר. זה לא אומר שהוא מנהל משחק.
יש להם שם אבל גם עוד כמה רכזים איטלקים, אבל זה מה, זה מה second unit, מה, אתה יודע.
בדיוק, בסוף אנחנו מדברים על החמישייה שסוגרת משחקים, על החמישייה שפותחת. יש שם
ברח לי השם שלו שם.
יש שם כמה...
מרזורלתי, מה זה משנה עכשיו?
עכשיו, מה שאני אומר זה גם שאין להם, אם אין להם כזה שחקן, אין להם גם איזה מנהל פיק אנד רול טבעי, שיודע לקבל החלטות תחת לחץ, אז אם פתאום הוציא, אתה רואה שאתה יכול לצאת לטראפ הפיק אנד רול, צא תלחץ, תהיה הגנה מאוד אקטיבית, שלא מאפשרת להם לשחק את הכדורסל הזה, של חסימות כפולות, של דברים, אתה יודע, כדורסל כבד כזה, בוא נוריד למיד של וואט פנימה, זה סגנון ש... אפרופו, זה גריט אנד גריינד. זה בדיוק זה.
גריט אנד גריינד.
גריט אנד גריינד.
תעשה גוגל. לא, אני פשוט בטוח, אני עכשיו, אחרי ה-60 שניות האחרונות של מה שאמרת, אני בטוח שלפרנקו אין מושג. כל מה שאמרת עכשיו הוא לא יודע.
יודע, עזוב אותך.
כן?
הוא יודע.
טוב, אני מקווה.
האתגר הכי גדול של השנה זה בכלל ניהול האגו ולא, ובעיניי לפחות.
אוקיי, אז רגע, אז יש לנו רביעי ונציה מופלטות, ואז ביום ראשון דרבי בשש.
אם אתה מנצח את ונציה, אתה לא, אין לך דרבי בשש ביום ראשון. מזיזים אותו למאי.
מזיזים למאי.
חשבתי שזה שקבעו אותו לראשון בשש, זה אחרי שבגלל השיבוץ של מכבי ובגלל...
זאת הייתה התוכנית, עד שעשינו טיפה רעש, והחליטו שיזיזו את זה, יעזרו גם לנו.
אבל מה זה מאי? מתי נגמר הבית העליון?
בעשירי למאי זה יהיה.
כן?
אמור להיגמר בשלושה במאי, כן.
הבנתי. ואז יהיה משחק אחרון בבית העליון. טוב, אוקיי, מה עוד?
אנחנו אולי נדבר רגע על הרוטציה.
בבקשה.
נגד ונציה. אמרת, אתה רואה, באנו בשביל לדבר על ונציה הרי, לא?
רוטציה, ונציה.
שמה, הילד מוכן, הוא גם כן צלל שם בגונדולות.
נו, מה לעשות? מה לעשות? אלו, התחייבנו לפרק, לא? אנשים שומעים את זה.
לא, כי בכדורגל זה לא מפריע לנו לבוא ולעשות.
כן, אנחנו לא.
זה איש רציני, אני אומר לך, זה... תראה. אני מוכן לשוט, מוכן ללכת כבר לאור הלבן.
לשוט.
לא, אני מוכן לאור הלבן, אני, מה, תחזירי את זה, תחזירי את זה.
את תצטרכי לחזור בגלגול הבא ולהחזיר
את זה. משרד של העורך דין המתונף הזה. כן, סליחה, אביב.
קטנה על הרוטציה, אני חושב שבמשחקים מהסוג הזה, שאתה מוכן אליהם ומכיר את היריבה, ואתה יודע בדיוק מה אתה רוצה לעשות ואיזה כדורסל לשחק, יש איזשהו יתרון בלקצר את הרוטציה. לא בהכרח לדעתי צריך להגיע לשחקן העשירי וה-11 בסגל, אלא לשמור את זה על 9 וללכת איתם, ואם אתה צריך באמת להגיע למצב הזה, בסדר, תזרוק את זה, אבל יש משהו בלהיות מוכן ולהבין מי התשיעייה שאתה רץ איתה. אגב, זה רוב הקבוצות הגדולות, רוב הקבוצות ב-NBA עושות את זה, רוב הקבוצות ביורוליג עושות את זה, כשאתה מגיע למשחקים, לסדרות, למשחקי הכרעה, אין מה לעשות, אתה צריך לדעת מי התשיעייה הזאת. עכשיו, ברור שזה ששת הזרים שלנו, ומהישראלים, זה צריך להיות בר ותומר, ו... זה או זלי או גיל בני שיכולים לחלוק את העמדה של ה...
תלוי בעבירות של הנוער, כמו אם הוא ישמור על עצמו או לא.
הם יחלקו את הדקות, אבל זה 9.5 שחקנים, נקרא לזה ככה. אגב, אני חושב שהשחקן הכי חשוב שלנו למשחק הזה, זה תומר גינת.
מה שאמרתי.
הכי חשוב למשחק הזה זה תומר גינת, עמדה 4, המאצ'אפ נגד וויליס, זה מאצ'אפ סופר קשה וסופר חשוב, נכון?
מקסימום דודי הוריד את זה בעריכה, אבל אני חושב שתומר ניצח את ונציה שנה שעברה באותו מעמד, בשמינית גמר.
אז אוקיי, אז קדימה לשחזר. מעבר ל... אתה יודע, ג'י-בי זה רגיל להגיד, ג'י-קובן זה רגיל להגיד שהוא חשוב, כן? כי אם הוא לא ינצח את... לא יסדר את כל הדבר הזה כמו שהוא יודע לסדר אותו, אז יהיה לנו קשה. ומקרי ומנפורד, קבלני הנקודות שלנו, אנחנו צריכים מהם לדעתי בערב כזה, לפחות את ה-35-38 נקודות משותפות. אתה יודע, זה בדרך כלל מה שמנצח לנו משחקים. וזהו בגדול נראה לך, אתה רוצה, יש לך עוד משהו להוסיף ככה?
מה? זה ערב גדול, תשמע, אני מתרגש.
אתה יודע, הרבה זמן לא התרגשתי ככה לפני משחק כדורסל, יומיים, שלושה מראש, עזוב, גם לא דרבים. יש משהו במעמד הזה?
כן.
זה עושה את זה מיוחד, אני לא יודע.
אני קצת, דיברנו על זה בחוץ, אני קצת מוטרד מה... אני לא בטוח שלקבוצה הזאת יש מספיק אופי בשביל לעמוד... בהצהרות של דני פרנקו מאתמול והיום, של נורא, עכשיו ברור שאם אתה רוצה לעשות משהו ולא להיות יותר חלס, נגמר הסיפור של אוסישקין, ירדנו 12 ליגות, הקמנו, עלינו, זה, אתה בליגת העל, יש לך שנה קבוצה, אבל אני לא בטוח שהם מספיק בשלים בשביל שהוא יעמיס עליהם שוב את הלחץ הזה של כל הדברים האלה שהוא אומר, ש... זה המאני טיים, ויש שחקנים שיצטרכו לקחת הזדמנות בשתי ידיים, והכל העונה תלויה במשחק הזה, וכל מיני, כל מיני דיבורים כאלה שאתה יודע, זה, בכל זאת זה לא, זה לא שחקנים שמורגלים במפעלים אירופיים, בין אם, עזוב יורוליג, שהם שיחקו ביולב או ביורופ קאפ או בשלבים אחרים.
אני אגיד לך למה אני אוהב את הלחץ הזה. כי נגד ירושלים, במשחק היחידי שהיינו צריכים לבוא אליו השנה,
אז זהו, אז...
באנו באווירת סוף מסלול, אחרי לונדון, אנשים, אני מכיר אוהדים שעוד נשארו בלונדון ופספסו את המשחק הזה. המשחק היה ביום שבת, אנשים נכון. חזרו יום ראשון, והשחקנים עוד באו עם השקיות של הדיוטי פרי למשחק הזה.
כי זה היה משחק ראשון שבו אתה ראית את מה שג'יקיץ' בנה בירושלים, הבנת מול מה אתה מתמודד.
וקיבלת איזו סתירה מהמציאות, שאולי אתה לא טוב כמו שחשבת, וגם שיש לך נקודות תורפה, אתה לא הקבוצה המושלמת כמו שהיינו.
אז יכול, עכשיו, אבל כשאתה מתחיל להתעסק עם לחץ, אז אתה יודע, אני זוכר פעם, יש ספר, פט ריילי, שהיה המאמן הגדול של הלייקרס בתקופה ההיא, כתב ספר על כל הניהול של ה... והוא כתב שם, הם היו מנצחים... ב-NBA יש בעונה סדירה כמה? 80?
82.
הם מנצחים באזור ה-65-70 משחקים בשנה. עכשיו הוא אמר, אני מגיע לפלייאוף, אני לא רוצה לקבל את הפתאום איזה, אתה מפסיד ביתיות, הרי שם עד התואר אתה משחק עוד 80 משחקים. אז הוא אמר, אני לפעמים הייתי מייצר בכוונה משבר בחדר הלבשה באזור ה... השבוע, שבועיים לפני שמתחיל הפלייאוף, בכוונה גורם להם להפסיד משחקים.
גם אוברדוביץ' עושה את זה.
כן. אני גורם לזה ואני עושה איזה אימות עם הכוכבים, היה לו אימות עם מג'יק ג'ונסון ועם אבדול ג'אבר ואחר כך בכוונה היה מייצר את הסטרס הזה כדי להטריף אותם. כמו שנגיד תמיד אני זוכר שנו, איך קוראים לו הג'ינג'י? אדלשטיין היה תמיד שהיה רואה שלא הולך להפול וזה, אז הוא תמיד היה מקבל איזה טכנית, היה מרים את כל האולם באוויר. וזה מכניס את הקבוצה לזה. עכשיו, אני לא בטוח ש...
יש לנו את מקרה, מר טכנית לדקה.
כן, אבל אני קצת מפחד שהדחלה הזאת היא דחלה אחת יותר מדי, אני מקווה שהם לא יתפרקו תחת הלחץ, כי זה באמת סיטואציה מרגשת.
ובסדר, וזה מלחיץ. מה הם אמורים לעשות? לא להיות, כאילו, מה הוא אמור ללטף? איך היית רוצה שהוא יעשה את זה?
הייתי רוצה, טוב, חזרנו לזה, הייתי רוצה זיזיץ', מה שהייתי רוצה. אני רוצה אבוקות, אני רוצה 3,300 איש, אני רוצה אבוקות, ואני רוצה פתיחה של 12-0, זה מה שאני רוצה.
קרן קנריה.
כן, בדיוק, קרן קנריה.
עם האבוקות
שלנו. שהכל נופל לך בפנים, שאתה לא מכתיש לשעות, שיש שם איזה, ומתפרצת עם איזה, שלא יודע, מבא בטריילר, וחוזר עם הטבעת להגנה. זה מה שאני רוצה.
איזה דבר זה להיות בחדר הלבשה, רגע לפני שהם יוצאים החוצה לחימום, וכל האולם כבר מלא, אני מת להיות איתם שמה.
אתה יכול?
אתה רוצה שיסדר לך את המשחק הראשון שלי?
כן, וואי, חלום שלי. אפשר להצטלם עם מקרה.
לעלות, כן.
בוא נגלח לך את הראש, נגיד שזו המשאלה האחרונה שלך.
שמור אלוהים.
אביב רוצה לעלות ללחוץ ידיים. אתה גם ככה, אתה רזה, אם הקרח אתה תראה חולה.
נוריד
כן?
את הגבות וזהו.
מה, סגור. תישאר שנייה אחרי הפוד. חי ילחש אותך, יערה ואני נטפל בך.
רוצים להמר?
בטח.
יאללה.
אני אומר 25 הפרש לנו.
אני התחלתי לחפש טיסות לברצלונה. בין 14
ל-16. חם לי.
רגע, מה זה איתך? בדלונה אנחנו... בדלונה גמרו עם המאזן הכי טוב במפעל, לא?
שני. שני.
מי הראשון, הטורקים?
לא, הם סיימו שני בבית
המקביל. ומי הראשון שם?
פרומיטי.
אז הם מארחים אותנו?
הם מארחים אותנו כי הם שתיים, כן?
או, בעיה.
נפצע להם הרכז המוביל שלהם.
לא, הם עדיין קבוצה...
פאורי בס.
אבל הם קבוצת יורוליג, חבוב, זה לא צחוק.
מה זה?
פאורי בס שחקן יורוליג, כן?
ניצחו אתמול את ולנסיה, שהיא קבוצת יורוליג לגיטימית.
תראה, אתה גם רואה לי, אתה ממש צביקה שרף. יושב ביום ראשון, רואה שישה משחקי כדורסל. רואה את טופ
טלקום. אנחנו רואים את הליגה הלאומית בשלוש.
וואי, אני לא יודע, יש דרבי פתח תקווה עכשיו, אני במתח.
יש לבסור.
לא, אל תגידי, אל תגידי לי.
אני לא אגיד לך.
אני רוצה להיות במתח. דרבי פתח תקווה.
יש גם נאום של ביבי בשמונה ורבע משה.
יכול לנאום לי
לציפה. יכול להיות שבחוץ מלחמת עולם.
לציפה, אנחנו אשמים.
כן, יכול לנאום לי לציפה.
טוב, חי, יש
גם מכבי באר שבע.
אני, יש כמה שהזדיינו. אני מדבר על כדורגל, אביב מסתכל עליי במבט כזה של בוז. לא, בסדר, אני מקבל את זה.
בונה, הייתי שבוע שעבר פה בפרק כדורגל.
שמעת?
והוא בא, מה זה מוכן? הוא בא עם גם, עם
הוא מוכן, נקודה.
אתה יודע, זה מביך זה לשבת לצד
זה. זה אביב GPT.
יואו, איזה דיכאון.
אבל גם הוא מבין בכדורסל. ראית, אמר לך מקודם, הספר של פט ריילי, זה הייתה על היוזר של אביב, לא התנתקת.
לא, אני אגיד לך למה. דיברת
מהפה שלו.
כי פעם היה לי, ניסיתי להיכנס לאיזה דמות כזאת של כאילו מישהו שהוא מנהל. אז אתה מביא תובנות, כולם לומדים כל מיני זיוני שכל, ספרי ניהול מטומטמים, ואני, בגלל שאני אוהב ספורט, אז אמרתי, אני אביא קצת של פופוביץ' ושל, איך קוראים לו, זה הזן של ג'ורדן, פיל ג'קסון, שכולם כתבו ספרים מעניינים, ופט ריילי, ובובי נייט.
והקוסם של אייל ברקוביץ'.
והקוסם של אייל ברקוביץ', אז אני זוכר שקראתי את הספר שלו של פט ריילי, והיו שם כמה תובנות יפות על ניהול. אבל זהו.
תראו את הסדרה על הלייקרס, אם אתם רוצים לדעת איך התחיל פט ריילי, סדרה של HBO, פצצה.
מאוד רוצה לדעת.
כן, זה
בדיוק מה שאני רוצה לעשות.
פרנקו הפרימיטיבי שלא יודע לקרוא, שלצערנו הטיסה שלו מלונדון נחתה.
בשלום.
לא, הוא היה עם הילדים, אז בטיסה לבד אני רוצה שהוא יתרסק, לא בטיסה עם הילדים. אבל הוא, כן, הוא המליץ לי הסדרה הזאת פעם. כן, חי, מה אתה אומר?
היינו בתוצאה, 88-77 הפועל תל אביב.
יאללה.
אני לא אופטימית, אני חושבת שאנחנו מפסידים את זה.
מה זה מפסידים נגמר העונה האירופית? מה זה מפסידים?
זה מה שאני חושבת.
אז אל תבלבלי את המוח, תעשי עוד הימור.
אז אני אלך לאותו הימור שעשיתי עכשיו, 10 הפרש.
יופי, לא קרה כלום, לפני שאביב עונה. לא קרה כלום אם אתה מפסיד את המשחק הזה.
נכון.
מה?
די, הגעת רחוק.
לא קרה כלום אם אתה מפסיד את המשחק הזה.
אבל זה הסיכוי היחיד שלך לתואר השנה.
ההצלחה של העונה הזאת, תקשיב טוב, לא משנה איזה תואר תביא, ולא משנה איך תסתיים העונה הזאת, זו דעתי כרגע בנקודת זמן שאנחנו נמצאים בה עכשיו, יכול שדעתי תשתנה, כן? אבל אני באמת מרגיש שההצלחה של העונה הזאת היא בכלל בעונה הבאה. אם אתה מצליח לייצר פה, שהעונה הזאת היא הסטנדרט המקצועי, היא הסטנדרט של השאיפות, היא הסטנדרט של כל מה שאנחנו רוצים להיות כמועדון, זאת ההצלחה הגדולה ביותר, ואני לא עושה עכשיו הכנה לקראת זה שלא ניקח תואר. אנחנו צריכים לקחת תואר, אני מאמין ביכולת שלנו לעשות את זה, ועדיין, באמת אני אומר לכם, ההצלחה תימדד בעונה הבאה. אפרופו המשחק הקרוב, מנצחים בהערכה ב3.
אוי ואבוי,
נראה לך שאני בנוי להערכה?
אמן, אמן, אמן.
אחרי תל אביב זה קשה. זה לסבול, אנחנו שמחנו, אבל היה לנו משחקים יותר מדי קלים מהעונה, אנחנו הולכים להקיא דם ולנצח את זה בערכה, והכי כיף ככה.
אז אם זה הערכה,
אם זה הערכה ועם הקצב של זה, אז אתה אומר זה כאילו 107-104 כזה.
אני יודע.
לא, לא, לא מתאים.
לא, לא, חבר'ה, יש מימונה שאני מוזמנת אליה. אז לא תהיה הערכה,
לא,
כי אז אני לא מגיעה למונה.
אני רוצה 92, לא, לא, לא. אני רוצה 92-69. זה מה שאני רוצה.
92-69 היא ברבע שלישי יכולה לצאת למימונה.
כן, כן, כן.
רגע, לפני שאנחנו מסיימים את ההקלטה, סיימנו עם הכדורסל?
כן,
סיימנו עם הכדורסל.
אני יכולה רק לעלות קבוצה מבישה שלנו שמפסידה ברגעים אלו ממש? אבל נשים מפסידות עכשיו?
לא מאמין לך. מה זה משחק העונה, הן מפסידות?
פיגור 2 נגד בנות נתניה. זה העדכון האחרון שקיבלתי.
וואו, 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 זהו, אז הם גם לא עולות ליגה השנה. טוב, בפרק כדורגל ביום חמישי נשרוף אותם.
ביום חמישי זה לא פרק כדורגל.
אז מה זה?
סיכום העונה האירופית. שילוב כוחות.
סיכום ונציה ולקראת הפועל חיפה. אבל נשרוף גם את נשרוף גם את הבנות של אושרת עיני.
נכון.
זה הסוף. וואו, 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 וואו. יום חמישי זה המוות. אוי ואבוי להם, הם לא מנצחים 92-69 את ונציה. זאת התוצאה. עכשיו, כל תוצאה אחרת, אני גם 92-70 או 68, לא מתאים לי. טוב, אז בוא נלך, חי כבר חי פה עם הקפטן, תכף מתחיל לקפק.
אני לא, אני כבר עשיתי מוטיה של המשחק נגד ונציה, אני רוצה לעלות לפרקט, אני לשחק.
אז תיסע, עכשיו...
יש לך כדור באוטו?
יש לי גם כרטיס שחקן באוטו.
אז תעברו את זה לדודי באוניברסיטה.
טוב, אז תודה שבאת, תקשיב, אני חייב להגיד לכם, חוויה איתכם, אתם פשוט...
חוויה עם אביב.
לא, אתם ממש, תראה, תאומי המגדל בארץ היו פליי שאוור. היו תומר ואופר. תומר שטיינר ואופר פליישר. ותומי המגדל הנודעים היו אקים אולה ג'וואן ונו?
טים דנקן ודייביד רובינסון?
לא, טים דנקן ודייביד רובינסון, אבל לפני זה, אקים אולה ג'וואן שכחתי, מי לא משנה. אז אתם ממש תומי המגדל.
לא, אנחנו סטוקטון ומלון.
אהבתי.
טוב, גם בסדר, סטוקטון ומלון גם טוב. כן, בסדר, אז יאללה הפועל.
זה היה פרק 189, אגב.
לא 190?
לא, 189, ואנחנו כאן באולפן של פלמור.
זה האולפן של פלמור, טוב.
הישר מאולפני פרוקאסט. צבע אדום, הפודקאסט של אוהדי הפועל תל אביב.